ברוכים הבאים,
סליחה,
אם מצאתי לכם את האור הטוב, ברוכים הבאים לפרק 120 של בכל יום נתון, 120 חברים, זה פרק מיוחד, ספשייל לחובבי הפוטבול הרבים שיש כאן בישראל, לפחות שלושה שאני מכיר, יש כמה, כולם מועדי ניו אינגלנד פטריוטס דרך אגב, שזה הזוי, בכל מקרה איתי, מנהל הסושל של וואלה, גאון פוטושופ וחובב פוטבול בקטע קצת קריפי, תומר ספיר שטיין.
שטיין.
אני יודע. ספיר שטיין שמגיע אלינו וידבר איתנו על הפוטבול, ומצד שמאלי, בני היקר, קובי מלמד.
הלאה.
שהוא מוזיקאי, ועושה פודקאסט מצוין שנקרא, מה יש בזה?
זה נקרא, מה יש בזה?
מה יש בזה?
זה
פודקאסט נהדר וקליל מאוד, שבו אתה ואלעד יצחקיאן, שהוא גם כן אחד מבני הרבים, הוא כאילו, אתה בעצם מסביר לו על דברים בהיסטוריה.
אני מסגביר לו.
אתה מסגביר לו בדברים בהיסטוריה, זה מאוד מצחיק ומאוד משעשע, ואפילו עברתם את הפודקאסט של קוואמי.
ביאץ'.
אז כל הכבוד לקוואמי.
עברנו גם את שלך.
אל תלחס, אנשים לא שומעים את זה וזה. אוקיי, אנחנו מדברים היום על פוטבול, שהעונה מתחילה ביום חמישי, ועונת הפוטבול זה National Football League, NFL. נתחיל עם העניין הזה שאף אחד לא יודע איך משחקים יותר פוטבול. החוקים החדשים, והנה טרוי אייקמן, שהוא עכשיו, הוא היה קורטרבק אגדי, ועכשיו הוא פרשן.
טרוי אייקמן.
כנראה יהיו הרבה בדיחות שואה בפרק הזה.
קצת שואה עוד לא הרגה אף אחד.
בדיוק. אז אנחנו,
קצת לא, אז קצת אני לא. מנצח. הרבה כן.
במקום בדיחות CTE, בדיחות על הרג יהודי. אני חושב שזה, יש לנו את רוזן, או קוורטרבק יהודי.
רוזן, כן. יש את המאמן רייך. נכון?
רייך.
הרייך השלישי.
כן, כן, יהיו הרבה בדיחות. אוקיי, בכל מקרה, אז טרוי אייכמן אומר שהוא לא מבין את החוקים, כי יש בעיקרון אסור להוריד את הראש לפני שנכנסים לטאקל, אבל אם אתה מוריד את הראש, אבל כאילו מתכונן לקונטקט מבחינתך, כלומר לזה, אז זה לא עבירה. אבל אם אתה מוביל את הטאקל עם הראש, אז זה עבירה. אף אחד לא מבין את זה. אף אחד לא מבין את זה.
אני לא מבין מה הבעיה, כאילו, אי פעם תיקלת מישהו בחייך?
כן.
כן. בתור גם בן אדם שתיקל אנשים בחייו בזירה מספר פעמים, אם אתה בא להפיל מישהו, אתה אוטומטית מוריד את הראש נקודה, לא משנה מה קורה.
כן. אז זה לא חוקי.
זה יותר מדבר, זה פחות לטאקל, בוא נגיד, line of scrimmage או running back מול linebacker.
שנייה, בוא נעשה חוקים. זה, כשאנחנו אומרים, בגלל שיהיו מאזינים שהם לא חובבי פוטבול גדולים, כשאנחנו אומרים למשל running back או quarterback, אז אנחנו נותנים הסבר קטן של מה זה הדבר הזה, וגם offensive line, פעם אחת עושים את זה.
אוקיי?
אז כאילו, רק בשביל שאנשים לא, זהו, הם ברחו, דרך אגב, אנחנו נשארנו עם השלושה.
עכשיו לא צריך לעשות את זה יותר. אז כשהרץ האחורי, שזה הבן אדם הכי אחרון על המגרש, מבחינת מגיע לקו ההתנגשות, שהוא רץ, עובר את הקו הראשון, מגיע לקו השני של ההגנה, שזה הליינבקר, אימת ההתקפה.
המקררים,
זה המובילים של המקררים בתכלס. וכשהוא בא מולו, זה גם בדרך כלל פחות, כי זה בדרך כלל,
כי אין לך מספיק מומנטום בשביל התיקון.
לא, דווקא להפך, זאת אומרת, יש לך מומנטום, זה הגדרה נכונה, זה יותר כשיש לך זמן להתכונן לתיקול, בדרך כלל אז אתה תוריד את הראש, אז אתה תבוא גם יותר מוכן. זה יותר בא בשביל להגן על מה שנקרא שחקן ללא הגנה, רץ רסיבר, תופס כדור רחוק, רחוק, רחוק.
רסיבר זה מי שבדרך כלל, זה החבר'ה היותר אתלטיים וחזקים, שמקבלים את הכדורים מהקורטרבקים, שזה הרכזים, החבר'ה שמקבלים את הכדור.
שחתם מקבלים את הכדור ואת הבנות.
כן. ואת הכסף, אנחנו עכשיו נדבר על זה.
ואז שהוא יתפוס, שהוא תופס את הכדור עם הגב אל שחקן ההגנה, ושחקן ההגנה פשוט בא ומעיף אותו לשיקום. ולאסוף את כסף ביטוח הבריאות שלו, זה יותר לכיוון, יותר לכיוונים האלה, גם בעיקר בגלל ששם גם הפציעות הן הרבה יותר on impact.
כן.
אבל בגדול נכון.
התוצאה שלא כל כך מבינים את החוקים, וככל הנראה יהיו טאקלים, בוא נגיד יותר קלים, אוקיי? נגדיר את זה ככה, כי אנשים באמת לא ידעו בדיוק איך להיכנס לטאקל, ואם זה יהיה חוקי, לא חוקי, זה הערכות, זה לפי המשחקי קדם עונה שהיו.
השופטים כבר הודיעו שהם הולכים, הם כבר שלחו מעין כזה צילומי מסך, זה עשה ואל תעשה לפני אחרי וכאלה, והם אמרו שאין מה לעשות, כל פעם שיש שינוי כזה משמעותי, וזה שינוי מאוד, אני חושב שזה אולי השינוי הכי משמעותי מאז חוק בריידי, שאסור להסתכל על הקווטרבק, כי אז זה עבירה.
אסור שיסתכלו עליו בלי לרדת לברכיים.
כן, אני חושב שמאז החוק הזה, זה החוק הכי משמעותי מבחינת מגע.
והמשמעות בעצם, זה שיהיו כנראה התקפות ממש טובות.
כן.
וככל הנראה...
אתה רואה את זה בכלל בשנים האחרונות.
כן.
שבכל מקרה, הליגה הולכת מאוד מאוד לכיוון של התקפה. ולא של הגנה, אתה רואה פתאום, אם אני לא טועה, מתוך 20 הקבוצות שהשיגו הכי הרבה נקודות בעונה, בערך 11 או 12 מהן זה בעשור האחרון.
כן, כן. אם זה שבירת הירדים של בריס ופייטון ובריידי.
עכשיו, זה שילוב של קוורטרבקים מאוד מוכשרים, מצד אחד, התקפות טובות, כלומר, התקפות שנבנות בצורה טובה וחלק בצורה אנליטית אפילו, ושוב, חוקים שמאפשרים...
שמסרסים את ההגנות.
שמסרסים את ההגנות.
נכון, לגמרי, וגם חלק מהבעיה...
אגב, וצריך גם להסביר שחלק מהשינויים האלה של לא טאקל עם הקסדה, כן עם הקסדה וכאלה, זה כדי לשמור על השחקנים מהמחלה הנוראית שנקראת CTE, שהיא המחלה שפוגעת בעיקר בשחקני פוטבול שנכנסים...
זה לא מחלה.
כן, זה קונדישן.
זה טראומה, זה יותר כאילו פציעה. כי מחלה זה משהו שאתה יכול...
זה מלא מלא פציעות למוח, מלא מלא פציעות למוח, שגורמות לדברים נוראים.
אני ראיתי מישהו עם CTE בשלב מאוד מאוד מתקדם, הוא הצביע לעוצמה יהודית. זה מה שקרה, זה מה שזה גרם לו.
כן, וזאת הבעיה, אנשים לא מודעים לזה אפילו, עד שמגיעים לסיטואציה. עכשיו, ברצינות, חלק מהבעיה עם השינוי הזה של החוק, זה ש... הרבה מהשחקנים האלה משחקים פוטבול לא שנה, שנתיים, אלא מספר שנים, חלקם אפילו מעל 10 שנים, והם רגילים לתקל בצורה מסוימת כל הקריירה שלהם.
נכון.
ואז פתאום אתה אומר להם, טוב, כל מה שעשיתם עד עכשיו, תפסיקו עם זה, די, נו נו נו, תשנו את כל מה שאתם יודעים עכשיו. עכשיו, לשנות את זה במהלך האוף סיזן, בזמן שאתה מתכונן לעונה וצריך ללמוד ממילא דברים על הקבוצה שלך, וצריך להתכונן לכל כך הרבה דברים ולהכין את הגוף שלך, ולהפסיק לעשות סמים כי עוד שנייה יש בדיקות סמים, זה קשה.
זה על גבול הבלתי אפשרי.
זה ממש...
ובמיוחד שיש לך CTE.
זה נכון.
אז זה ממש קשה. מה שכן, אנחנו כן רואים, בכלל, בשנים האחרונות באמת, התקפות יותר ויותר משחק מסירות, מאי פעם, אפשר להגדיר את זה באמת, אתה יודע, לפי קוורטרבקים שיש היום, ואנחנו רואים למשל קוורטרבקים כמו דרו בריז שהם, וטום בריידי ואירון רוג'רס שהם חבר'ה מבוגרים יחסית, 30 פלוס, אולי 40 פלוס, שהם פשוט מבריקים, הם ממש ממש טובים בעבודה שלהם, בלהעביר כדור ממקום אחד למקום שני. הפאסינג גיים שלהם, משחק המסירות שלהם, הוא אדיר ונפלא, ובגלל זה הם גם החבר'ה הכי מוכרים, והכי עשירים, ועליהם בונים את כל הקבוצה. כל השאר יכולים להיות חיילים פשוטים.
הם החבר'ה המוכרים היחידים.
כן, לא, לא, לא בדיוק, כי יש לך למשל את אודל בקאם, שגם כן קיבל חוזה מאוד
יש
גדול.
יש לך אבל... איזה 15 כאלה.
אבל מה, מה אנחנו...
כל השאר זה רק ווטרבגים.
אנחנו רואים היום את אירון רוג'רס, שאגב חתם על חוזה חדש, 134 מיליון דולר, החוזה הכי גדול.
זה יכול להגיע ל-180 עם כן. כל הבונוסים.
כן. שככל הנראה, ספק אם יגיע לכל הבונוסים.
כן, אבל זה יגיע לאיפשהו באמצע. כן.
אולי טוב. זה יגרום לזה שנוכל להפסיק לראות את הפרסומות הנוראיות איתו. לא יצטרך יותר השלמת הכנסה מביטוח.
הוא שחקן, הוא שחקן.
היו קוטרבגים עם פרסמות יותר גרועות.
כן, כן. היו גם את אוג'י סימפסון.
כן.
עם פרסמות מאוד מפורסמות, וכולם יודעים.
פרסם רכב.
כן, והיה לו פרסמת הכי גדולה, זה לא הייתה פרסמת, הוא לא קיבל לזה כסף, אבל לא
משנה. The Chase with OJ.
כן. בכל מקרה, אירון רוג'רס, אפרופו CTE, כנראה זה תוצאה, כאילו, הוא רצח שני אנשים, זה די ברור.
אני לא יודע על מה אתה מדבר.
כן, כנראה, אם זה היה מתנהל היום המשפט, אז כנראה היום הוא תראו, סופל מ-CTE, זה בעיה, זה... The glove don't fit, לא משנה, לא משנה, בכל מקרה, אירון רוג'רס חותם על חוזה גדול, guaranteed 134 מיליון דולר, כלומר מובטח, הוא חוזה עד גיל 40, בגרין ביי פאקרס, אחת מהקבוצות היותר טובות בליגה, אנחנו נדבר עליהם, כי אנחנו נעבור על כל זה, אבל כשאנחנו מסתכלים, דרו בריז, בריידי, אילי מנינג, אפשר להכניס אותם לתוך
העניין. לא, כי הוא כבר לא טוב.
הוא אף פעם לא היה כל כך טוב.
הוא באמת היה, כן.
זה נכון, אבל בסדר.
הוא היה טוב רק נגדכם, וזה פשוט היה נפלא.
הוא היה טוב בשני משחקים.
זה כמו שצריך לפעמים.
גם שם הוא לא היה כזה. אוקיי, לא משנה.
בכל מקרה, אחרי שאנחנו ירדנו על... צ'ק.
ירדנו
על אילי מנינג. אנחנו רואים כן כמה חבר'ה צעירים יותר וצעירים פחות, למשל ג'ימי גרפולו, very handsome man, הוא חתיך על, באמת, הוא באמת בחור יפה, שהוא בסן פרנסיסקו גם כן קיבל חוזה ענק, וככל הנראה שם הוא יעשה עבודה טובה, אנחנו נדבר על זה, אבל גם נכנסו כמה קורטובקים חדשים לליגה שהם מאוד מעניינים, כמו למר ג'קסון, בבולטימור רייבנס, ג'וש רוזן שהזכרנו אותו היהודי, סאם דארנולד מניו יורק ג'טס, שהאוהדים של ניו יורק ג'טס בטוויטר ובכלל הם מאוהבים בו.
סייביור סאם.
אוהדי ג'טס זה הגדרה הרשמית למישהו שחוטף CTE פסיבי. זה כמו מעשן פסיבי, זה חוטפי CTE פסיבי.
זה גם קל מאוד לרצות אותם.
כן, תביא שחקן.
לא, זה לא קל לרצות אותם.
זה לא קל לרצות, זה קל לרצות אותם, אבל אחרי שבוע הם שונאים אותך. זה אוהדים הכי מוזרים בעולם.
איך קראו למקסיקני ששיחק אצלם?
מרק סנצ'ז.
סנצ'ז, איפה הוא עכשיו? הוא חי עדיין?
הוא עשה את הבט פאמבל, ופה זה נגמר.
הוא היום מתחבא באריזונה מהשוטרים של טראמפ, שלא יגרשו אותו. ופה אני מסכים איתם דווקא, אני מסכים עם טראמפ.
כן, יש איזה. אז סם דארנולד, כנראה זה, בייקר מייפילד, המחירה מספר אחת של קליבלנד בראונס, וג'וש אלן, שככל הנראה יספוג הכי הרבה מכות. בחור גדול, מאוד מוכשר מבופלו בילס, אבל באמת קבוצה נוראית, אבל האם אנחנו נראה כאילו מעין העברת שרבית העונה, או שאנחנו נמשיך לראות, אתה יודע, אתה...
בשביל לראות העברת שרבית, אתה צריך שיהיו לך קבוצות שיכולות לקבל את השרבית. עכשיו, אם אנחנו מדברים על כל הקווטרבקים הצעירים שהזכרת, מגיעים לקבוצות שבעדר מילה אחרת, נגיד פח,
אני לא, אוקיי, אני שונא את השימוש במילה פח לתיאור קבוצות, אבל אני מבין מה אתה אומר.
פח מחזור, זה קצת יותר סביבתי, כי בסופו של דבר, תראה, כל השאלות, אמרת בעצמך, גם סם דארנולד וגם ג'וש אלן וגם גרפולו, הוא היחידי שיש סיכוי שהוא בכלל יסיים את העונה הזאת על שתי הרגליים שלו. ופה באמת, בשביל שמישהו יוכל לקחת את השרביט, הוא צריך לעמוד ולקחת את השרביט, וזו בעיה מאוד 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 גדולה, כשאנחנו רואים, אם אנחנו מסתכלים על קווטרבקים הצעירים, אם זה לצורך העניין, בוא נגיד לא הצעירים, צעירים שנכנסו לליגה, אבל הדור ב' שבליגה, שזה אנדרו לק, שזה קאם ניוטון, שזה...
אגב, קרסון ונץ,
אנחנו לא מכניסים את ג'רד גוף לקטגוריה הראשונה, כי הוא לא מספיק טוב עדיין?
לא, אנחנו לגמרי יכולים להכניס את ג'רד גוף לחבר'ה הצעירים,
כי הוא דווקא כן נכנס לי יחד עם ג'ימי ג'י, בתור מישהו שיסיים את העונה בסדר כנראה.
וגם יכול להיות שקרסון ונץ יסיים את העונה בסדר, יכול להיות, ההיסטוריה מראה שלא, אבל הנה הנה דוגמה.
קרסון ווינס היה מועמד ל-MVP בשנה שעברה, נפצע, קרא את הרצועות שלו, אגב עכשיו התנועות רגליים שלו לפי הווידאו הם לפחות הם נראות טוב, אבל
הוא לא יפתח דרך אגב.
ודשון ווטסון אותו סיפור.
אותו סיפור.
דשון ווטסון קורטרבק אתלטי מאוד, רץ מצוין, אבל נפצע
פריך,
פריך, כן. אגב, גם אירון רוג'רס נפצע וגמר את העונה.
גם אירון רוג'רס, וזה לא פציעה קשה ראשונה שלו בגרין ביי.
הוא שבר את עצם הבריח.
עצם הבריח, מה זה, לפני שתי עונות, אני חושב?
לא, לא, זה בעונה שלו.
לא, העונה הזאת, אבל היה לו גם אחת לפני. וכל זה, גם עם חוק הטאקל, וגם עם עוד הרבה דברים שאולי אפילו נכנס להם במשך, קשורים מאוד מאוד לפלייר סייפטי ולשמור על על החיים של השחקנים, בעיקר בגלל שאנחנו רואים הרייטינג של ה-NFL יורד אחרי שנים שהוא היה בעלייה בבום רציני.
כן, עדיין הדבר הכי נצפה.
הדבר, כן, כן אחרי קולג' פוטבול. כן.
ועדיין אבל בכל זאת הרייטינג יורד בהכל, אז לאו דווקא נכון. סממן למשהו ספציפי.
הרבה מזה זה שינויים בכל טכנולוגיים, נכון?
כן.
אבל בסופו של דבר, אם גם יש לך את השינויים הטכנולוגיים וגם וגם השחקנים עצמם נפצעים, אז כשיש לך שחקנים כמו פילדלפיה שקרסון ווינס נפצע, ואז יש לך את ניק פולס שהוא פותח לגיטימי בכמעט כל קבוצה היום.
אחד מההופעות סופרבול הגדולות בכל הזמנים שלו.
בהחלט. אתה חייב, ואנחנו ראינו את זה עכשיו גם באוף סיזן, שקבוצות שומרות על הקווטרבק המחליף שלהם, בעיקר בגלל שזה מאוד קשה היום לשמור על השחקנים בריאים, עם כל הטכנולוגיה ועם הכל. אירון רוג'רס נפצע, סיים את העונה במהלך, לא קשה, כאילו כמהלך, זה לא היה מהלך שאמרת לעצמך, אוי זה הולך לחרור, נפילה לגמרי.
נכון, אבל עדיין הוא היה חשוף לחלוטין, כלומר הוא היה חשוף ונכנסו בו.
נכון, אבל זה לא רסיבר שמקבל פתאום שחקן הגנה במאה הקמש, או מישהו שנופל עליו ליינמן של 300 קילו שמרסק לו את הרגל, זאת אומרת הנפילה הייתה די רגילה סטנדרטית, אנחנו רואים אנדרו לק היה חוטף את זה כל הזמן, סם דרנוד הולך לחטוף את זה כל הזמן.
אנדרו לק דרך אגב, אתה אוהד הקולץ, הוא אמור היה להיות אחד מאותם שחקנים קוורטרבקים שמחליפים את טום בריידי, שטום בריידי עוד היה בן 35 צעיר, ופשוט פציעות, מלא פציעות אנדרו לק, הוא הרזה מאוד, הוא נראה עכשיו שרירי וחזק יותר, אבל עדיין, כאילו כשאתה מסתכל עליו, כשאתה מסתכל על, איך קוראים לו מפיצבורג?
רוטלוסברגר, נכון? שהוא גם מאוד ירד במשקל, שינה דיאטה וכאלה.
כן, אבל הם נראים כמו קוורטרבקים לא מובילים יחסית.
של פעם.
של פעם, כאילו חבר'ה.
פייטון מנינג, ברד פארב סטייל.
כן.
זה יתרון או זה חיסרון? כי ברגע שאתה יודע, בסופו של דבר, ואנחנו, אינדיאנפוליס היא דוגמה נהדרת לשינויים האלה של הקווטרבקים, והטבע של הקווטרבקים שאנחנו רואים היום, ואיך זה משפיע על הקווטרבקים עצמם. פייטון מניג היה, היה פסל. הוא היה מקבל את הכדור וזהו, לא זז.
וישמרו עליו, האופנסיב ליין,
הקו
הגנה, הקו הגנה בהתקפה, האופנסיב ליין, בעצם שמר עליו היטב.
מכל משמר. כן. עד שבעצם פירקו לו את הצוואר, אבל
כן, שוב, הפציעות האלה,
נכון, הם חלק מהמשחק,
בדיוק, אבל הם כמעט
בלתי צפויות,
בלתי צפויות ובלתי נמנעות.
זהו, אין לך מה לעשות כל כך,
נכון,
אתה לא יכול לדעת.
והמבנה של אינדיאנפוליס שהיה באמת לשמור על פייטון מניק, זה מה שהמשיך כטבע של מועדון, גם עם אנדרו לק. ואז ברגע שהגיע אנדרו לק, והוא טיפה יותר מובילי, טיפה זה לא סבתא בכיסא גלגלים, יותר מובילית מפייטון מניג, אז הייתה שם בעיה. השחקני קו התקפה לא ידעו לשמור עליו כמו שצריך, ברגע שהוא טיפה זז וטיפה יוצא מהפסל הזה של באמצע, ששם הוא צריך להיות. גם בן רוטלסברגר ראו את זה, גם כן, גם הוא סבל מפציעות מהדברים האלה, ששחקני קו ההתקפה קצת יש להם בעיה לזוז, ברגע שהם רק לשמור על מוסר.
בדיוק, כי זה דינמי. אתה לא מבצר, אתה מבצר זז.
בדיוק. עכשיו, דרך אגב, זה גם משפיע על שאר המשחק. ברגע שיש לך קווטרבק שהוא לא מובילי, קו ההתקפה הוא מאוד מאוד צפוי. וזה אומר שמשחק ההתקפה שלך הוא מאוד מאוד מבוסס מסירה, כמעט ואין לך משחק ריצה. אנחנו ראינו את זה באינדיאנפוליס בצורה התאורה ביותר, עם התקפת מסירה ראשונה שנייה בליגה, והתקפת הגנה, התקפת ריצה שאפילו לא נמצאת בטופס, מרוב שהם היו גרועים. אז אז יש לזה בעיה, ואנדרו לק הוא דוגמה מושלמת לאנשים שסבלו מהבעיה הזאת. אולי פרנק רייך השלישי יצליח לשנות את ה... את המנטליות של הדבר הזה, אני לא רואה את זה קורה דרך אגב. אנחנו נגיע לקבוצות.
אנחנו מגיעים לקבוצות, אבל קודם כל, קוורטרבק שלא יהיה לו עבודה, הוא קולין קפרניק, שכבר לא אין לו עבודה שנתיים. תסביר לנו מה הסיפור, קובי, מה זה בעצם?
מה זה קולין קפרניק?
עבודה.
הסיפור עם קולין קפרניק זה בעצם, בהתחלה, בוא נגיד, יש את עניין המחאה שקורית במהלך ההמנון, שתמיד שרים כי זה נורא פטריוטי וכי אמריקה וכל זה.
אמריקה.
צריך רק להדגיש, המחאה היא לא נגד ההמנון, המחאה היא נגד אלימות
שוטרים. ככה זה התחיל. האלימות של שוטרים נגד אנשים שחורים בארצות הברית, כי היו מקרים.
ומה שקפרניק, שדרך אגב גדל בוויסקונסין למשפחה לבנה,
אבל יש לו אפרו...
יש לו אפרו מדהים, הוא בעצם קרא את הברך, קרא את הברך. האירוניה. ובמהלך, הוא היה שחקן סן פרנסיסקו.
הוביל אותם לסופרבול.
הוביל אותם לסופרבול. כן, היו לו שנתיים שהם היו אדירות, אחר כך הוא קצת ירד, ואז הוא התחיל את המחאה, ואז בעצם...
ואז בעצם אף קבוצה כביכול לא רצתה אותו, ולא רצתה לנסות להחתים אותו, וזה נראה קצת חשוד, בגלל ש... אנחנו מכירים הרבה קווטרבקים בליגה שגם אם הם מחליפים או משהו כזה, אנחנו יודעים שיש להם רקורד הרבה פחות מרשים מקולין קפרניק.
למשל, בשנה שעברה, מיאמי מחתימה את ג'יי קאטלר, שהוא חולה סכרת מעשן, והם לא...
ובאופן כללי תפוח אדמה.
שחזר מפרישה גם, שחזר מפרישה בשביל העונה הזאת.
ולא החתימו את קולין קפרניק, הם החתימו פוף. זה מה שהיה להם, פוף, שמדי פעם צריך...
או לחלופין יש את דשון קייזר, שממש אני אוהב את הכינוי שמישהו נתן לו, שזה קייזר, שמישהו נתן לו את הכינוי קייזר סו-סו, ואני ממש אוהב את זה.
אז מה בעצם קרה השבוע?
אז בעצם הטענה שלו זה שיש איזושהי קנוניה נגדו, גם של הנהלת הליגה וגם של הקבוצות, בשביל לא להחתים אותו באף קבוצה. כמובן שטראמפ מאוד מאוד מעורב בעניין, יש הרבה בעלי קבוצות שתומכים בו.
בטראמפ.
והוא לא הפסיק לצייץ על העניין של קפרניק ועל המחאה הזאת ועל כמה שזה מגוחך לדעתו. אז קפרניק טוען שיש בעצם איזושהי קנוניה עכשיו...
הוא הגיע לבית משפט, ובעצם בית המשפט אמר לו, כן, אתה תקבל את הדיי אין קורט שלך, כי יש לך קייס.
הוא לא הגיע לבית משפט, זהו, הוא הגיע לשופט. כי יש פה הבדל מאוד משמעותי. לאיזשהו
מגשר, ככה זה נקרא פחות יותר.
כי יש פה הבדל מאוד משמעותי ברמה הטכנית של הדברים. בית משפט זה מושבעים, יש לך 12 מושבעים, על פי הגדרה הם אמורים כמה שיותר לייצג, יהיו שחורים, יהיו היספנים, יהיו לבנים, יהיו הכל. כן. ואז הוא יצטרך להוכיח את זה מול המושבעים, משכנע אותם וזה, ושם יש הרבה יותר, יכול להיות מצד אחד סימפתיה לשחקן שחור וכל האקלים הפוליטי, מצד שני גם יהיה הרבה יותר סיכוי שהוא יפסיד בדבר הזה, כי הרבה אנשים עם, אני לא רוצה להגיד דעות קדומות, אבל דעות קדומות,
או שהם... זה עניין מאוד פופוליסטי, סך הכל.
זה מאוד מאוד פופוליסטי, או שהם יגידו, בן אדם קיבל מיליונים, שיפסיק להתבחין, בלה בלה בלה, איזה אי שוויון, ודווקא מול שופט יחיד, ששם זה פשוט עניין טכני, הוא צריך להראות, וכנראה שיש לו עדויות, וזה לא מופרך דרך אגב, אני די בטוח זה בטוח שיש פה איזה קנוניה נגדו.
תודה רבה עורך דין ספרשטיין.
אני עושה גם בת מצוות.
הוא לא צריך להוכיח אגב שכל הקבוצות בקנוניה נגדו.
צריך שתיים.
זהו, מספיק או שתי קבוצות או הקבוצה והליגה לצורך העניין. זה מספיק. עכשיו, הבן אדם בן 30, בן אדם היה בחירה שנייה, כאילו בחירה בסיבוב שני בדרפט, הגיע לסופרבול.
היה טוב.
היה טוב, זה נכון שאחר כך הייתה איזושהי ירידה, אבל עדיין, אלא אם יש לך הרבה מאוד פציעות, אין שום סיבה שאתה לא תהיה, גם אם זה קווטרבק שני או שלישי בקבוצה, אין סיבה שלא תגיע למשהו כזה.
כן, הוא באמת, כשאתה מסתכל, אפרופו הקווטרבקים החדשים,
נכון, המובילים.
אז כשהוא ורסל ווילסון בעצם, היה להם את התחרות הזאת ביניהם,
כן.
גם בעצם הם הגיעו בסופו של דבר לקרב אחד על אחד, הם היו כאילו הקוורטרבקים החדשים, הם היו נציגים של הקוורטרבקים החדשים, שהם גם היו שחורים מצד אחד, וגם מובילים יותר, יכולת מסירה, יכולת ריצה, ובעצם הם היו כאילו שני קוורטרבקים לפני 5 שנים בערך זה היה? מתי זה היה? 5 שנים בערך?
מה?
שהם התחרו אחד עם השני.
כן, 6 שנים.
6 שנים. ואז כאילו אמרו, הנה, זה, הם משנים את התפקיד של הקוורטרבק, ואז כאילו ראסל ווילסון המשיך להצטיין, קפרניק פחות, אבל עדיין כאילו יש לו מקום בליגה הזאת לקפרניק. זה לא שאין לו מקום בליגה.
קפרניק, אנשים שוכחים את זה, כי זה נראה כל כך מזמן, וכי אנשים היו רגילים לזה. סן פרנסיסקו, שזה קבוצה, אני חושב, השנייה או השלישית הכי, אני לא יודע אם מאותרת פר אקסלנס, אבל אחת משלוש הקבוצות, או 4 הקבוצות הכי גדולות כמסורת, כשושלות של הפוטבול האמריקאי, ביחד עם דאלאס, פיטסבורג וגרין ביי.
כן, אני צריך לזכור ג'ו מונטנה.
ניו אינגלנד, לא, ניו אינגלנד זה יחסית חדש עדיין.
כן, ברור שזה חדש.
אבל במשך מעל 20 שנה, סן פרנסיסקו הסריחה את השואלים, לא היה לה שחקנים אפילו לשחק בליגת העל בישראל. היית מביא שחקנים מהפיונירס, והם היו יכולים לפתוח ב-49ers.
פיונירס.
תל אביב.
תל אביב פיונירס. שאנחנו דרך אגב בעד, הם בטח מאזינים לנו, אנחנו אוהבים אתכם, פוטבול ישראלי.
אפילו ששחקתי באמרס. הפסדתי באמרס. אבל, וקולין קפרניק, באמת, אחרי 2 עשורים לפחות, של זוועה נוראית, הגיע ושינה את המועדון, לרמה שהביא אותם לסופרבול, והוא היה מרחק באמת מהלך אחד של ריכוז של שנייה של אנקואן בולדין שהוא היה לוקח אותו, ודרך אגב הקווטרבק שניצח אותו בסופרבול ג'ו פלקו, מבחינת איכות משחק די אותו דבר היום.
ג'ו פלקו מבולטימור רייבנס, שדרך אגב מאוד יכול להיות שזאת אולי העונה האחרונה שלו, של אמר ג'קסון שמוחלף ומקבל,
אולי האחרונה שלו בבולטימור.
כן, אוקיי, טוב, יש לנו עוד איזה נושא גדול כזה, נרטיב, שאנחנו צריכים לדבר עליו לקראת תחילת העונה בפוטבול.
אתה רוצה לדבר באמת על החוזים הגדולים?
כן, בוא נדבר על החוזים הגדולים. אחד מקבלי החוזים הגדולים האלה הוא אירון רוג'רס, כמו שאמרנו, ואודל בקאם, אולי ה...
וקליל מק?
וקליל מק, נכון, קליל מק, שעשה טרד, היה הטרד הכי גדול
בקיץ. 40 מיליון עכשיו ל6 שנים, 90 מובטחים, זה גם כן שחקן ההגנה הכי מרוויח אי פעם.
נדבר על קליל, כשנגיע לאוקלנד ריידרס, נדבר על קליל, אבל...
או שיקגו.
על שיקגו, כן, נכון. אודל בקאם מקבל חוזה הגדול ביותר של וייד רסיבר, הוא שווה את הכסף? אגב, גם הוא היה פצוע בשנה שעברה.
חצי מהכסף זה הולך לספר.
אני חושב ששום כסף לא הולך לספר. אולי צריך.
היה בישראל לפני חודש.
רסיברים הם יהודים טובים גם כשהם לא יהודים.
גם לארי פיצג'רלד, אחד הגדולים אי פעם, היה לפני שנה, שנתיים.
ג'וליאן אדלמן היה פה בתגלית.
נכון, נכון.
ג'וליאן אדלמן,
יש לו
לפחות 3 ילדים איפה שמסתובבים
בטוח, בטוח. רוב השחקני פוטבול בישראל הם ככל הנראה בנים של, לא יודעים,
גם בארצות הברית, דרך אגב.
סתם, אנחנו יורדים עליהם, אחר כך הם יכנסו בי, עזוב.
אז באמת לגבי אודל בקאם, שווה את הכסף, בגלל, אני חוזר למשהו שאמרתי קודם, יש מעט מאוד שחקנים בליגה הזאת שהם לא קווטרבקים, ש... כולם מזהים לפי הפרצוף. אין הרבה כאלה. הליגה מאוד מעוניינת בכך שיהיו שחקנים שהם פשוט תחת כסדה כל הזמן, והם לא באמת מעניינים אף אחד, והם מתחלפים כל הזמן, והחוזים שלהם נמוכים.
שוב, כשאנחנו מסתכלים, אפילו שחקן שהוא סופר מפורסם, אנטוניו בראון כזה, אתה תזהה יותר מהר את דיוויד ווסט מאשר את אנטוניו בראון.
בדיוק, זה העניין. יש לך מעט מאוד אנשים כאלה שאתה תזהה. לדעתי, אם הם לא קווטרבקים, יש איזה 15-20 שחקנים שהאוהד הממוצע האמריקאי אפילו יזהה בלי קסדה.
פחות.
יכול מאוד להיות. שזה באמת אודל בקאם אחד מהבודדים האלה. אולי בגלל זה הוא עם השיער ככה.
נכון.
זה בטוח חוזר. ואני חושב ששחקנים כאלה מאוד מאוד טובים לליגה, גם בגלל זה, טוב, אולי נדבר אחר כך על ג'יילן רמזי, אבל זה גם עוד שחקן כזה, אבל מבחינת אודל בקאם, אני לא יודע אם מקצועית בהכרח החוזה שלו באמת מוצדק, אבל הוא מוצדק בשביל הג'יינטס גם בעניין התדמיתי. לדעתי. הוא משיג הרבה מאוד אוהדים, הוא מוכר הרבה מרצ'נדייז.
מאוד מאוד פופולרי.
בדיוק.
מופיע גם בסדרות וכאלה, הוא כאילו...
אפילו באירופה מתחילים לדעת מי זה הבן אדם, אתה רואה אותו משחק כדורגל עם כל מיני כדורגלנים.
ויש לו גם, כאילו, התפיסות שלו הם...
זה פלאשי.
בדיוק, הן מרהיבות, הוא תופס עם יד אחת, כל הסגנון משחק שלו הוא מאוד מגניב ומאוד זורם.
הוא טוען אגב שהתפיסה הפסיכית הזאת זה אחד הדברים הכי גרועים שקרו לו בחיים.
כן.
שזה קטע.
למה?
כי זה שינה את כל התפיסה לגביו, משחקן טוב לשחקן שנראה מגניב, וכאילו זה יותר חשוב לו מאשר לנצח.
אגב, לפי דעתי הוא עשה חגיגה מאוד גדולה אחרי חתימה על החוזה,
הסדרה הלבשה.
בטוח.
דרך אגב, אומנם קצת בזה, אבל קחו את המהלכים הבאמת באמת גדולים של רסיברים בשנים האחרונות, אני יכול לזכור רק שתיים. שבאמת היו כזה שאתם אומרים, אני ראיתי אנשים בפייסבוק שלי שאין להם שמץ של מושג מה זה פוטבול, משתפים את הסרטון הזה, שזה דייוויד טיירי מניו יורק ג'יינטס עם תפיסת הקסדה, וג'רום סימפסון מסינסינטי שעשה את הסלטה באוויר, וזה היה לפני, זה היה ב-2011-2012 כזה, שניהם לא משחקים היום.
נכון.
כאילו התפיסות האלה, כמה שהם היו פלשיות ועניינים, לא, דייוויד טיירי שנה אחרי זה כבר שיחק בקנדה,
הוא לא תפס יותר בליגה.
הוא לא תפס יותר.
צריך להסביר שהממוצע של שחקן בליגה הוא פחות משלוש שנים.
כן.
והשחקנים, ברגע שהם מאבדים קצת מהאתלטיות שלהם, המאמנים מוותרים עליהם, כי הם מיותרים עבור.
זה גם לפעמים אפילו פחות מזה, בגלל שהם רוקיז זה הרבה יותר זול מאשר שחקן שהוא לא רוקי, אז נכון, אם יש לך שני שחקנים שהם באותה רמה ואחד מהם עכשיו מגיע מהקולג'ים, אתה
מינימום.
תמיד תיקח אותו.
נכון, כן. נכון.
ואנחנו מדברים על הארדקאפ, התקרת שכר ב-NFL היא לא כמו התקרת שכר ב-NBA, שאפשר
כן,
לעקוף
לא
אותה ואז לשלם מס, ואז כזה, פקפקפקפ, שם זה הארדקאפ, אתה לא יכול לשלם יותר מ-73 מיליון דולר לפי דעתי, ואתה, זהו, אין כאילו, אתה לא יכול לעבור את זה, ולכן השחקני רוקי, שהם שחקנים יותר זולים, מקבלים תעדוף על פני שחקנים יותר ודיקים, השחקנים הוותיקים מן הסתם מוכרים על העניין הזה, אבל מדי פעם יש חוזים גדולים באמת לא לקוורטרבקים.
החוזים הגדולים האלה דרך אגב הם מאוד 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 משמעותיים דווקא באמת לרוקיז ולשחקנים החדשים.
הרי כל... הסלרי קאפ, סליחה, לא 70 וזה, 170.
כן, כן,
זה נשמע יותר הגיוני.
173,
סליחה. כל חוזה שנחתם בעצם מקפיץ את תקרת השכר למעלה ועוד למעלה ועוד למעלה. עכשיו, על פי החוזה בין הנהלת הליגה והקבוצות לבין ארגון השחקנים, הם צריכים כל חוזה רוקי שמגיע, צריך להיות ממוצע של 5 המשכורות הכי גבוהות בליגה. משהו כזה. וזה אומר שבעצם כל פעם ששחקן מקבל את הביג פיי, מה שנקרא, הביג פיי דיי, אז אמנם שאר הוותיקים רותנים וכועסים, אבל כל מי שעכשיו בקולג' אומר, תודה רבה, אני הולך לקבל ים של כסף. כי זה מקפיץ משמעותית את כל השכר של הרוקיז, וזה הולך להיות מאוד מאוד משמעותי, כי ב-2021 נגמר החוזה, ההסכם הקיים בין הליגה לשחקנים,
ותהיה שם מלחמה.
אני לא אתפלא אם תהיה שביטה ולא תהיה עונה שתיפתח כסדיר. זאת אומרת, זה הולך להיות מלחמת עולם.
הליגה הזאת עושה כל כך הרבה כסף, והשחקנים עושים כל כך הרבה פחות כסף.
כן, אנחנו מדברים על הליגה המכניסה ביותר בעולם, בהכנסה של 14 מיליארד דולר, אפילו יותר.
לא כולל פנטזי.
לא כולל.
ולא כולל כל סכומי האימורים החוקיים שהולכים להיכנס להם עכשיו.
כן, הולך להיות הרבה מאוד כסף בספורט האמריקאי.
כן, זאת לפני שאוקלנד עוברת לווגאס, ואז בכלל גוג ומגוג.
אוקלנד עוברת לווגאס, אולי תהיה קבוצה בלונדון עד 2021, יש דיבור על זה, אז מאוד יכול להיות שבאמת יצטרכו לעשות איזשהו מיקס. אחת מהבעיות הגדולות של ה-NFL, כשאנחנו משווים את זה למשל ל-NBA, ואנחנו רואים את הצמיחה האדירה של ה-NBA ברחבי העולם, זה שב-NFL אין להם את ההכנסות מחוץ לארצות הברית בעיקרון. בלונדון הם משקיעים הרבה מאוד כסף, הכל שם סולד אאוט, ואוהבים את זה נורא שם, אבל ה-NFL זה גוף מאוד אמריקאי, והבעלים בקבוצות הם מאוד שונים מהבעלים ב-NBA, עם הבעלים ב-NBA הם כל מיני הייטקיסטים, וסטיב בלמר הוא שם שמרן וקונסרבטיבי, אז ב-NFL כולם שם הם
רפובליקנים,
מהנפט, מהנדלן, מההארדקור.
אולד ווייט מן.
כן, אולד ווייט מן.
אולד ווייט מן ושד קאן.
שאגב הקבוצה שלו ואנחנו נדבר עליה היא הקבוצה הכי מתקדמת מבחינת ניהול, שאגב יש להם גם כן באצטדיון שלהם בג'קסונוויל יש להם יציע עם בריכה, אני לא יודע אם ראיתם את זה, שיציע עם בריכה אתה יכול לראות את המשחק עם
בג'קוזי
עם שתי בלונדיניות, בלי כוונה, אפשר לראות גם עם שני בלונדינים, זה לא בעיה, יש שם מספיק, לא בטוח שב-NFL יקבלו אותך, אבל טוב, בואו נעבור קבוצה.
אני רק אזכיר משהו אחד בנושא של טראמפ דרך אגב, סליחה שאני מחזיר אותנו לרפש,
סליחה שאנחנו חוזרים לטראמפ,
יצא סקר, יצא סקר ממש שלשום, סקר של וושינגטון פוסט ו-NBC ניוז, סליחה, וול סטריט ג'ורנל ו-NBC ניוז, שדיבר על הנושא של ההמנונים. באופן מאוד מאוד מפתיע, הצופים הרפובליקנים הם באזור 90% נגד המחאה, הדמוקרטים באזור 70% בעד המחאה, לא משהו שמפתיע, אבל בסך הכל, בשקלול הקולות, אז אנחנו די פיטים. עכשיו, יכול להיות שאם טראמפ לא היה פותח את הפה שלו ומקשקש בשלוש לפנות בוקר נגד קפרניק וכל זה, ודרך אגב, מה שהוא אמר על הבמה, get that son of a bitch out of here, you're fired, וכל הסיפור הזה, כמה שמנהלי הקבוצות, בעלי הקבוצות מאוד בעד אותה דעה, כי זה עושה רעש שלא קשור לפוטבול, שהם לא רוצים להתעסק איתו והכל, וגרם להם לרדת ולמגרשים ולעמוד ביחד עם השחקנים שלהם במין זיוף מגעיל כזה, כאילו הבעלים של הקבוצות...
בדיוק, צריך להבין, רוב השחקנים הם שחורים, הם תומכים בקפרניק, ורוב הבעלים הם לבנים, והם לא תומכים באף אחד שהוא לא לבן.
ויש פה עניין שהוא בתכלס, בסופו של דבר, כל הסיפור של טראמפ עם קפרניק והכל, מאוד מסבך את הבעלים, מאוד מסבך את הליגה, והוא עניין של בית דין לעבודה, מה שנקרא, ולטראמפ אין שם שום say whatsoever, להפך, הוא רק חופר להנהלה של הליגה עוד יותר, תבור יותר גדול.
מי היה מאמין?
מי היה מאמין?
כן.
מי היה מאמין? טוב, אנחנו נעבור עכשיו על הקבוצות. תגידו כל אחד כמה מילים עליהם, אנחנו כבר 36 דקות מדברים על פוטבול, ורק איתנו ברדיו, בכל יום נתון.
תודה, דידי.
כן. טוב, AFC East.
יו.
בופלו בילס.
להוציא מהטופס.
כן.
יש לך משהו מיוחד.
אולי הקבוצה הכי גרועה בליגה?
היא תנצח את הג'אטס פעם אחת העונה. כי כולם מנצחים את הג'אטס פעם אחת העונה.
הקוורטרבק, ג'וש אלן, אמור לעניין. כי הוא...
אמור לעניין, אבל...
כל עוד הוא חי.
כן.
זה הוא חי על זמן שאול כרגע. במיוחד יהיה מעניין לראות את בפלו בזמנים הקשים של בפלו, של החורף הקשה של דצמבר.
יהיה משחק של מינוס 28 מעלות, יהיה כיף.
כן, לא נוכל להבדיל בינו לבין האדמה, השלג, אבל הוא הולך לאכול הרבה...
סבבה. מיאמי דולפינס, יש לי סיפור עליהם. מיאמי דולפינס, אחד מי שהיה מאמן שלהם לפני 2016, אני צריך לבדוק את זה, אבל מיאמי דולפינס זה קבוצה שיש לה היסטוריה גדולה, ומיאמי זה מקום נפלא ואדיר, וכולם רוצים לגור שם, והם לא מצליחים להתרומם. כן,
והישראלים אוהבים אותה בגלל אסוונטורה.
ניק סייבן, שהוא גדול המאמנים בקולג'ים, מאמן את אלבמה, הוא סוג של אלכס פרגוסון של אלבמה, באמת עושה דברים לפעמים, הוא היה מאמן של מיאמי, לפני כמה שנים, אני עוד מעט אגיד לכם בדיוק מתי זה היה, 2005, ידעתי, 2005-2006, והוא רצה את אחד, דרו בריז. עכשיו, דרו בריז בדיוק עבר ניתוח, ואנשי הביטוח של הקבוצה לא רצו להביא את דרו בריז לקבוצה. ועכשיו אני רק מדמיין לעצמי, מה זה מיאמי דולפינס עם ניק סייבן, באמת אחד מגדולי המאמנים בכל הזמנים, ודרו בריז, אחד מהקורטרבקים הגדולים בכל הזמנים, ואולי ה-AFC East, לא, אולי AFC East לא היה נשלט באופן בלעדי על ידי New England Patriots, והיינו רואים אולי תחרות לבליצ'ק ולטום בריידי.
או להפך, שזה אפילו קצת יותר סביר שדרו בריס היה מסיים את העונה ב-2007.
כן.
זה גם יכול להיות.
יכול להיות.
כמו כל מי שהגיע לאוקלנד אי פעם בערך.
לא, אבל במיאמי כשאנחנו מסתכלים, יש להם קוורטרבק אגדי אחד, יש להם דן מרינו שהיה, הם קבוצה חשובה בליגה, אבל הם פחות עכשיו.
אבל הם איבדו את זה מאוד. שמע, מה אתה יכול כבר להגיד על קבוצה שהדבר הכי מעניין שהיה בה בשנה שעברה, זה אופנסיב ליין קואוץ' שמסניף קוקאין בווידאו, ומדבר עם נערת ליווי באותו וידאו. זה כל מה שהיה שם.
סתם כזה, למי שאוהב לראות סופרבולים ישנים, והכל סופרבול 19, של מיאמי נגד סן פרנסיסקו.
דרך אגב, כולם פה רואים סופרבולים ישנים כל הזמן.
זה מה שאני עושה בלילה. עם הסופרבול ה-16, הוא הסופרבול שאיתו אני נרדם. אבל סופרבול 19 של ג'ו מונטנה נגד דן מרינו, שני הגדולים, לפחות מהחמישייה הכי גדולה בכל הזמנים, ובסוף המשדר, אחרי שסן פרנסיסקו כבר סיימה לבצע במיאמי את זממה, אז השדר אומר, בסדר, דן מרינו זה רק העונה השנייה שלו בליגה, אנחנו עוד נראה אותו בסופרבול. אין נחס גדול, מעולם לא ראה סופרבול יותר מזה, אין נחס, נחס ברמות של שדרי ספורט ישראלים.
New England Patriots, הם ככל הנראה, נצחו ב-AFC.
קבוצה טובה סך הכל.
סופרבול באונד, בעיקר בגלל חטיבה פח שהם משחקים בה, אתה לא אוהב את המילה פח, חטיבה קטסטרופה שהם משחקים בה, אבל, גם הבית.
אבל זה לא רק זה.
טום בריידי בן 41.
הוא לא יפרוש בלי טבעת נוספת.
הוא רוצה טבעת נוספת, הוא היה מאוד קרוב לטבעת נוספת בשנה שעברה, פילדלפיה ניצחו אותו. ביל בליצ'ק, היה דיבורים על זה שהוא יעזוב, הוא לא עזב.
קיסר פלפטין.
כן. יש להם מאמן הגנה חדש.
כן, במקום מאט פטרישה שהוא מאוד אוברייטד בשנתיים האחרונות.
אנחנו נדבר עליו.
ההגנה של פטריוטס לא נראתה טוב.
תן לי מאמן אחד שיצא מביל בליצ'ק שהצליח עצמאית.
ניק סייבן.
ניק סייבן ב-NFL? לא,
לא ב-NFL.
זה נכון, אתה צודק, אבל גם כשהוא, גם בתור, אני מתכוון בתור דיפנסיב קורדינטור, בשנתיים האחרונות, הוא לא היה טוב.
נכון, אבל אנחנו נדבר עליו שנייה, מי הפטריוטס צירפו, או חוץ מתום בריידי וביל בליצ'יק,
מה עוד? הצטרפו כמה שחקנים, קודם כל, שני השחקנים הכי חשובים שהצטרפו בדרפט, בינתיים פצועים, איזאיה ווין סיים את העונה לפני שהיא התחילה בכלל, ויש את סוני מישל, שהוא רנינג בק עם היסטוריה של פציעות, אבל עדיין יכול להיות מאוד מאוד משמעותי בקבוצה הזאת.
תראו, ג'וליאן אדלמן מושה.
מושה לארבעה משחקים.
ג'ורדן מתיוס.
למה הוא מושה?
כי הוא שחקן פוטבול.
זה מה שהם עושים.
ג'ורדן מתיוס שוחרר, מלקום מיטשל שוחרר, קני בריט שוחרר, אריק דקר הגיע ופרש.
כן.
זה באמת רמה של...
לא, אין וייד ריסיבר כרגע בארבעת המשחקים הראשונים.
דרך אגב, מעולם לא הפריע להם. בסופו של דבר, ניו אינגלנד תלויה בשני שחקנים בלבד, שזה טום בריידי ורוב גרונקאוסקי. רוב גרונקאוסקי כנראה זה גם העונה האחרונה שלו בפוטבול. הבן אדם זה לא
שנתיים האחרונות. יש לו חוזה עכשיו לשנתיים.
שאגב, זה שיש לו חוזה לא אומר
גרונק הוא טייטנד, שטייטנד זה לא בייט רסיבר, זה לא רסיבר, אבל זה תפקיד...
זה רסיבר שמן.
בדיוק. זה רסיבר כאילו גדול יותר וחזק יותר.
והגב שלו הרוס, הוא פרש וחזר מפרישה, או דיבר על פרישה, ובסוף החליט לחזור. זה מאוד הרגשה של, אוקיי, זה באמת, אומרים את זה כבר בערך שבע שנים.
כן, אנחנו אומרים את זה הרבה זמן.
אבל זה סוף השושלת, אנחנו... אם טום בריידי לוקח עכשיו את הבת, הוא עוזב. אם הוא היה לוקח את הבת בסופרבול האחרון, הוא היה עוזב.
אז יכול מאוד להיות שהוא היה עוזב, כן.
זה באמת, השלהיה, תהנו ממנו כל עוד אתם יכולים.
הם צירפו שחקני הגנה בעיקר, וזה הדבר המשמעותי אצלם, כי באמת ההגנה הייתה חלשה בשנה האחרונה.
עשור.
כן, גם נכון, אבל זה מעניין, כי בהתחלה בעצם
הקטע של הפטריוטס היה מאמן הגנתי, ו-2001 הם ניצחו.
אז הם צירפו את דני שלטון, הם צירפו את אדריאן קלייבורן, שיהיו משמעותיים בהגנה.
מי שהולך להיות הדפקטו, הדפנסיב קורדינטור, זה בריין פלורס, שבריין פלורס ספר לנו קצת עליו.
הוא היה מאמן הליינבקרס של הקבוצה בעצם, ואז הוא קיבל קידום, והוא שוב מישהו שמגיע.
ליינבקרים היו לכם טובים?
דונטה הייטאוור.
לא, הוא גם נחשב לדמות עולה.
הוא דמות משמעותית שם בקבוצה, וכל מי שמגיע תחת המטריה הזאת של בליצ'ק, כל עוד הוא עדיין נשאר שם בקבוצה, הוא עושה עבודה טובה. אני מאמין שההגנה שלהם תשתפר, אין ריסיברס חוץ מאדלמן כשהוא יחזור, גם דני אמלדונה שעזב באמת לדולפינס, נראה מה יהיה.
אוקיי, ניו יורק ג'טס?
רוצים מהטופס.
אוקיי, יש איזה מילה?
תראה, יש
את דונלדסון.
סם דארנולד.
דארנולד.
סם דארנולד מגיע, הם נפטרו מטדי ברידג'ווטר, שכולם חשבו שהוא יהיה הפותח.
הקורטרבק הפותח.
ואיפו אותו, מה שאומר שסם דארנולד הוא המרק סנצ'ז החדש.
איפו גם את דמריו דייביס.
ונעבור, אז אין מה לעשות עם ג'אטס. אוקיי, דנבר ברונקוז, עד לא מזמן קבוצת על, היום פחות.
הגנתית הם עדיין, הם עדיין טובים.
הם הגנה מצוינת.
כן? הם, איפה הם?
הייתה להם, אם אני לא טועה, הם היו בטופ 3 מבחינת נתוני הגנה.
והם המשיכו להיות טוב.
הם השאירו פחות או יותר את אותו צוות חוץ מהקיב טליב שעזב, אבל ברדלי רובי וקריס הריס הם אחלה קורנרבקס. ועדיין יש לך את וון מילר,
אחד מהאלופי הסקס, סקס זה
סק. קוראים לזה להישמע נהנה.
כן, לא, זה כשאתה מצליח לפרוץ את קו ההגנה ולהפיל את הקוורטרבק, והוא אחד מהטובים ביותר בזה.
וחשוב לי לציין דווקא בהתקפה את...
מי הקוורטרבק שלהם? פקסטון?
פקסטון לינץ'. לא, יש לך את קייס קינם.
אוקיי,
שהוא סוף סוף מקבל קבוצה משלו, ודווקא בעונה שעברה במינסוטה הוא היה לא רע בכלל. נראה אם הוא יצליח להוביל קבוצה, אבל חשוב לי לציין את הטייט אנד, עם שם מעולה לטייט אנד, ג'ייק בט.
זה מאוד טייט. צ'יפס, קנזס סיטי צ'יפס.
קנזס סיטי צ'יפס הם הדוגמה המושלמת למה שפילדלפיה הייתה, הקבוצה של אנדי ריד שמשחקת הרדבול, מטליח, אנדי ריד יודע להוציא מיץ מטבן, הוא עשה את זה עם אלכס סמית הנוראי.
עד שהוא מגיע לפלי אוף.
ואז הוא מגיע לפלי אוף.
ואז זה טבן ממיץ.
כן. אז הוא מתבלבל.
כן.
זה קבוצה של אנדי ריד, קנזס סיטי זה קבוצה שיהיה כיף לראות אותה, אבל...
זו קבוצה של משחקים כיפים, אבל בלי תוכן באמת בסופו של דבר.
כן.
מעניין לי לראות את מהומס.
מי, אגב, אם ב-AFC East פטריוטס יעלו, אז מי פה עולה? יש את לוס אנג'לס צ'ארג'רס, ויש את אוקלנד ריידרס. הצ'ארג'רס, למה הם טובים?
צ'יפס, צ'יפס. הצ'ארג'רס יש להם בעיה. הצ'ארג'רס הם לקראת סיום הקריירה של פיליפ ריברס.
הקורדובק שלהם.
אבל הוא עדיין סביר.
הוא עדיין סביר. אבל אתה רואה את זה, בסוף דבר האינדיקציה הכי טובה למדד של שחקן זה איפה הוא נבחר בפנטזי. הוא כבר בקושי נבחר. בסוף הדבר, לסן דיאגו יש בה, סליחה, LA, צ'ארג'רס, הקליפרס.
הם עברו מסן דיאגו.
הם הקליפרס, יש להם בעיה מאוד רצינית של פציעות, הם לא מצליחים, אפילו הרופא שלהם כבר פצוע לפי מה שהבנתי, וזה בעיה מאוד מאוד חמורה, בטח בקבוצת NFL.
אוקיי, אוקלנד ריידרס, הם עושים את הטרייד הכי גדול. לא מבחינתם.
למה הם עשו את הטרייד? ג'ו גרודן רוצה...
רק להסביר, קליל מק הוא השחקן ההגנה השני שלישי הכי טוב בליגה, אולי הכי טוב בליגה, הוא פשוט מעיפים אותו לשיקגו ברז עבור בחירות דראפט.
בחירות דראפט, סיבוב ראשון במשך שנתיים.
זה קצת כמו...
שתי בחירות סיבוב ראשון, בחירת סיבוב שלישי, ובחירת סיבוב שישי.
וזה קצת כמו, אם אנחנו משווים ל-NBA, זה כאילו לוותר על קריס פספורינג זינגיס בשביל בחירות דראפט.
דברי.
כן. לא, זה כאילו, זה להביא את אחד, להוציא את אחד מהשחקנים הכי טובים.
ג'ון גרודן, המאמן החדש, ג'ון גרודן, שבמשך עשור היה פרשן,
פרשן גרוע דרך
אגב. ועכשיו הוא מקבל 100 מיליון דולר.
לעשר שנים, יש לו חוזה לעשר שנים, ועם חוזה של עשר שנים, אומר, זה הבית שלי, מה הם יעשו? יפטרו אותי, ישלמו לי 100 מיליון, ואני יושב בבית, הוא הפרשן, זה סבבה לו, הוא מנקה את האורווה, נפטר מהכל.
אבל למה?
הוא בונה עתיד, והוא רוצה קבוצה משלו.
קאר, הוא כתב בטוויטר, no way. זה היה הציוץ שלו שוויתרו על קליל מק.
וגם כאן הוא התחיל לספור לאחור את ימיו.
יש פה שתי תיאוריות. התיאוריה הראשונה אומרת ש קליל, שקליל מייק וג'ון גרודן לא הסתדרו, פשוט.
כן, אבל הם לא עבדו ביחד.
נכון, כאילו... אבל שאלו את ג'ון גרודן לפני בערך חודש, מה קורה עם קליל מייק, כי הוא עדיין צריך לחדש חוזה וכאלה, שאלו אותו מה קורה, ושאלו אותו גם, למה לא דיברת איתו עד עכשיו? הוא אומר, לא, דווקא דיברנו פעם אחת כשקיבלתי את המינוי. וזהו.
כן.
כאילו השחקן הכי בולט שיש לך בקבוצה, דיברנו פעם אחת כשקיבלתי את המינוי. זאת תיאוריה ראשונה שהם פשוט לא הסתדרו, והקבוצה החליטה שהם מעדיפים להיפטר מהבלגן הזה.
שזו החלטה נכונה מערכתית. מערכתית.
אני לא חושב. כי יש כל כך הרבה אנשים שלא מסתדרים אחד עם השני.
ברור, אבל כך בחשבון, תראה, שחקנים באו, שחקנים הלכו, שחקנים יבואו, זה אין ספק. נכון שקליל מק הוא אחד הדיפרנס מייקרס הגדולים בשנים האחרונות. נכון. מצד שני, כשאתה מכניס את הנושא של הכסף, את תקרת השכר, וכל הכסף הגדול שהוא היה אמור לקבל, ועכשיו אתה אומר לעצמך, עם כל הכבוד לזה, קליל מק, אני לא קבוצה שרצה לאליפות עכשיו, אני לא אזכה בסופרבול בחמש שנים הקרובות.
צריך לעשות בוטום
אני אאוט. צריך בסופו של דבר לעשות סוג של, אני לא יודע אם טנקינג זה המילה הנכונה,
אבל זה
סוג של טנקינג, נכון. אני מעיף הכל, אני לא בונה לחמש, אני לא בונה לשלוש שנים הקרובות, אני מתחיל
לעבור,
לחמש
שנים. הם אמורים לעבור ללאס וגאס בשנתיים הקרובות.
ואז יקרה שכסף
שגם גדול. זה לא ברור לי בגלל שאתה חייב איזשהו כוכב גדול כשאתה כן. מגיע לשוק חדש, אבל התיאוריה השנייה אומרת שיש קטע ב-NFL, כשאתה מציג את החוזים שלך לעונה הקרובה, אתה חייב שיהיה לך את הכסף מוכן ופנוי ומזומן, כאילו אתה לא יכול לקחת הלוואה במהלך העונה, או להביא תשלומים במהלך העונה.
זה לא כמו הבקרה הישראלית.
זהו, אתה חייב שיהיה לך את כל הכסף מוכן מראש, והשמועות מספרות שיש כל מיני בעיות מימון בהנהלה ובבעלות של הריידרס, ואז כנראה שאולי לא היה להם מספיק כסף בשביל לשלם את החוזה הגדול שמק צריך.
וגרודן.
טוב, אז הקבוצה שתעלה מ-AFC West?
לדעתי קנזס סיטי.
אוקיי, אתה אומר ברונקוז.
אני מאמין בכלל בצ'ארג'רס.
בקליפרס.
בקליפרס. אני חושב שיש להם הגנה טובה. ג'וי בוסה.
יש להם הגנה טובה, אני פשוט לא רואה אותם...
אוקיי, AFC North. בולטימור רייבנס, מעניינים, במשך שנים היו מוכרים בזכות ההגנה החזקה שלהם, והעוצמות האדירות של הרוצחים שלהם. הם קצת איבדו את זה. מה צופן עתידם?
בולטימור לא היו בפלי אוף מה זה, שלוש שנים עכשיו, שזה אני חושב הרצף הכי ארוך שלהם אי פעם.
והשנה זה היה מאוד מאוד כואב איך שהם איבדו את הפלי אוף.
ג'ון ארבו, אני חושב שלא מקבל מספיק ביקורת.
שהוא המאמן.
הוא המאמן, אני לא חושב שהוא מקבל מספיק ביקורת. הבן אדם לקח אותם מאלופים לקבוצה לא טובה. היא קבוצה שמצד אחד יכולה לנצח לך ביום נתון, בכל יום נתון, את ניו אינגלנד, אבל מצד שני למחרת להפסיד לבאפלו. היא קבוצה, אין שם...
תראה, למחרת בגלל שהם יהיו נורא יפים.
כן, הם יהיו נורא יפים. ג'ו פלאקו, הקווטרבק של בולטימור...
מצד שני, עשר שנים בקבוצה והוא סיים רק עונה אחת עם מאזן שלילי.
נכון, זה נכון, אבל... זה לא רק ג'ון ארבו, למרות שבמקרה שלו זה גם בעיה, הוא קיבל קבוצה כשהוא לקח את הסופרבול מאוד זקנה, בשחקנים במקומות ריי לואיס, הליינבקר ואדריד, והוא איכשהו הצליח באמת לזכות בסופרבול בצורה מאוד טובה, אבל מאז אין שם כמעט הרבה הידרדרות, גם אתה לא רואה חידושים באמת באמת טובים, הפרנינג בק שם לא מחזיק מעמד, ג'ו פלאקו אחרי שהוא זכה בסופרבול קיבל את החוזה הגדול, וזה מקשר אותנו לחוזה שאודל בקאם קיבל וזה, ויש לי בעיה, לי יש בעיה עם שחקנים שמקבלים את החוזה הגדול ומפסיקים להיות רעבים ומפסיקים לשחק בצורה
אבל מה שכן, לג'ו פלאקו יש את אחד מתמונות החתונה הגדולות בכל הזמנים. תבדקו את זה, ג'ו פלאקו, וודינג פוטו, סינסינטי בנגלס, אני נרדמתי.
אין לך שם יותר מדי חוץ מ-AJ גרין.
סינסינטי זה בולטימור שלא הצליחה בחיים. זה פשוט ככה.
זה בולטימור עם תלבושת יפה
כזאת.
קודם כל, נזכיר שבסינסינטי משחק בכדורגל דקל קינן, אז אנחנו בעד.
אנחנו מתים עליו. מאזין קבוע של מה יש בזה.
יש להם קווטרבק ג'ינג'י, שזה תמיד מתכון לאסון.
אנחנו בדיוק דיברנו על זה, שזה הדבר הכי מעניין אצלם.
נכון.
הדבר הכי מעניין בקטע רע.
אדם דלטון הוא כנראה הבן אדם הכי משם.
אנדי דלטון.
דלטון הוא אחד האנשים הכי משמעים בעולם.
הכי משמעים.
כן, קליבלנד בראונס, הקבוצה הכי גרועה בליגה בשנה שעברה.
עושים המון רעש.
בגלל ההארד נוקס.
הסדרת טלוויזיה.
סדרת טלוויזיה.
וגם כמה החתמות וחזרות.
ובחירות דראפט גבוהות.
ג'וש גורדון, ג'רוויס לנדרי, כאלה, אבל בסופו של דבר, מי הקווטרבק שלהם?
לא,
טיירוד טיילור.
כן, אבל אמור בייקר מייפילד.
בייקר מייפילד יחליף אותו, אבל הוא עדיין, הוא לא מספיק טוב.
אחרי שטיירוד טיילור ייפצע. לא שטיירוד טיילור הוא איזושהי סיבה לראות, לפתוח טלוויזיה.
לא, אבל בייקר מייפילד, ממה שאומרים עליו ומה שרואים, ואגב, ממה שהוא הראה, הוא שחקן באמת, יכול להיות
קורטרבק. זה מה שגם אמרו על ג'וני פוטבול.
כן, אבל הוא לא סריטה כמו.
הוא לא סריטה כמו. בסופו של דבר, תראה, האם יש למישהו פה ספק שגם ג'וני פוטבול, שהיה למאזינים, שהוא היה שחקן, הוא היה בחירה ראשונה בדראפט לפני שנתיים?
ג'וני מנזיל.
ג'וני מנזיל, שלוש?
שלוש, אני חושב. נבחר בידי,
2016. נבחר בידי קליבלנד?
לא, 15.
אוקיי. והיה שיחק בקולג'ים בטקסס A&M, והיה מפלצת של מספרים, וכולם עפו עליו, והוא נבחר כנראה צעיר מדי, בלי בגרות נפשית כמו שצריך, התחיל להסתבך, היו לו בעיות גם בקולג'ים עם החוק, התחיל להסתבך עם קליבלנד, בלגן רציני שכאילו החתימו עבריין,
ועכשיו הוא בקולג'
בקנדה, משחק שם עם ביצים של מוס, יפרוש ברבלס בישראל. ועכשיו, האם יש למישהו ספק,
אנחנו יותר מדי זמן,
אני רק אשאל, האם יש למישהו ספק שג'וני פוטבול היה יכול להצליח תחת בליצ'ק?
כנראה שכן.
אגב, הוא לא מתרסק ככה.
אם אתם רוצים לראות דמות מעניינת, חפשו את בוב ויילי, מאמן קו ההתקפה של קליבלנד בראונס, יש לו בטן שזזה כל פעם שאומר,
כן, זה מצחיק.
וזה מאוד,
הוא מקפיץ את הציצים של עצמו.
זה לא, הוא מקפיץ את הבטן, אני לא יודע איך זה עובד בדיוק, אבל זה אחד מה, זה מרהיב, זה מפנט. זה ממש, אתה מסתכל על זה ואתה אומר, בכל מקרה, אחרי קליבלנד, אוקיי, פיטסבורג סטילרס, ב-AFC נוף, הקבוצה הכי חזקה, יש להם את הרסיברים הכי טובים בליגה, על בסיס קבוע, כאילו תמיד יש להם.
וזה עדיין ככה, למרות שהם ויתרו על מרטיביס בריינט.
כן, ולבון בל, לוויון בל, הוא אחד מהמעניינים ביותר, מה צופה?
אנטוניו בראון, שהוא הנאמבר וואן.
אנטוניו בראון.
בפנטזי, אני לא חושב, אני חושב שאולי שלושה דרפטים לא לקחו אותו.
שנה שעברה, הפנטזי טוד גורלי היה.
טוד גורלי, והוא דרך אגב עדיין ראש בראש כזה, אבל זה כבר הגפה.
המאמן שלהם כבר הרבה מאוד זמן.
מייק טומלין, 12.
עומר אפס. עומר אפס.
עומר אפס, נכון. וואו, אנחנו נכנסים פה לזה. עומר אפס, דרך אגב, שחקן טוב, אבל
הקבוצה היחידה שמישהו רואה שמצליחה לנצח את ניו אינגלנד, והיא אף פעם לא מצליחה לנצח את ניו אינגלנד. זה כאילו, כל שנה אנחנו מתחילים,
כי חסר שם משהו.
הגנה?
כן, פרצ'ולי כזה.
אגב, פיטסבורג לאורך השנים תמיד הייתה הקבוצה שידועה בהגנה שלה.
נכון.
וזה שהם ידועים עכשיו בזכות הרסיברים שלהם, זה קצת מוזר.
כן.
זה קצת כמו
ג'וג'ו סמית שוסטר.
היסטורית, 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 הם היו בידועים על הרסיברים שלהם, אבל
זה רחוק מאוד.
זה רחוק מאוד, זה תרופת טרי ברדשו.
לא, בהגנה חוץ מקם הייוורד וטי-ג'י וואט, אין להם
יותר מדי. בסוף דבר, אז שפולמה לא עזב, פחות או יותר הם די, אין להם הגנה. כן. הם, שוב, הם הקבוצה היחידה שכולם אומרים, הקבוצה היחידה שיכולה לנצח את ניו אינגלנד בדרך לסופרבול, והיא לא, היא תמיד תבעת בדלי איכשהו.
אוקיי, אני ממליץ לכם לראות, אפרופו פיטסבורג, ממליץ לכם להיכנס ליוטיוב ולכתוב ג'ק למברט, לראות את הבסט אוף למברט, הוא היה שחקן של פיטסבורג, סטילר ליינבקר, ליינבקר זה שחקן בעצם המנהיג של ההגנה, אפשר להגיד, והוא פשוט, האלימות שלו זה משהו, זה באמת, אתה רואה את זה, ואתה רואה מישהו שנכנס, זה באמת מרחיב לראות דבר
כזה. אם זה קורה מחוץ.
כן, 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 זה שחקן, אחד מהקשוחים, אחד מהקפטנים האמיתיים, החזקים.
כזה ויני ג'ונס של פוטבול, שזה כאילו ויני ג'ונס כפול.
כן, ויני ג'ונס של פוטבול.
ויני ג'ונס על סטרואידים.
שזה ויני ג'ונס עם סכין.
זה באמת מרהיב לראות את הטאקלים שלו, אז זה מה שאני יכול להגיד לכם על זה. AFC סאוף.
יוצא כל הבית הזה. כל הבית הזה.
נתחיל עם ג'קסונוויל ג'גוארס, שהיו ממש קרובים לעבור את ניו אנגלנד פטריוטס בשנה שעברה, ולא הצליחו. אחד מהדברים היותר מעניינים אצלהם זה שהם בעצם סוג של מניבול של הפוטבול, הם בעצם הקבוצה היחידה ששמה את האנליטיקס כדרך חיים בחיים שלהם. הבעלים שלהם הוא גם הבעלים של פולהאם, שייד קאן, יש להם את היציע הזה עם הבריכה. ספרו לי עליהם, מה...
קבוצת הגנה חזקה מאוד,
אולי הכי חזקה,
בלי קווטרבק כל כך, בלייק בורטלס הוא כזה, תלוי באיזה יום אתה בא, אם הוא מתעורר טוב אז הוא יכול להיות סבבה, אם הוא מתעורר רע אז תשכח מזה.
בלייק בורטלס הוא לא הקווטרבק הכי גרוע בליגה, בקילומטרים הוא לא הכי רחוב.
ברור, אין ספק.
אבל הוא גם בקילומטרים לא הכי טוב בליגה.
אבל הוא קווטרבק ש... קשה לך מאוד, אם אתה
הוא לא ינצח לך משחק, הוא לא ינצח לך משחק, זו הבעיה.
אבל פשוט יש להם כל כך הרבה שחקני הגנה טובים, שזה מאוד מאוד מקל להם על המשחק ההתקפי.
יש להם את ליאונרד פורנט, שאני אישית מאוד אוהב אותו, בגלל זה בחרתי אותו בפנטזי גם בשנה וגם בשנה שעברה.
הוא רץ נהדר.
הם קבוצת פנטזי, קלאסי פוטבול של שנות ה-80 במכללות, שנות ה-70 במכללות, של third down and cloud of dust, hardball. הם כן הביאו את דונטה מונקריף מאינדיאנפוליס.
בחרו את די-ג'יי קלארק, שהוא כזה רסיבר גבוה.
די-ג'יי צ'אנק. הם הביאו קצת זה, אבל מרכיז לי הרסיבר הראשון שלהם סיים את העונה. יהיה להם, הם עוד יותר יצטרכו להסתמך על משחק הריצה. זה קבוצה שתעשה, היא תיקח את הבית הזה כי הוא בית מחורבן, אבל זה יותר כמו מחיר למשתכן.
אוקיי,
אבל הם יעשו מלא רעש.
הם יעשו רעש, הם יגיעו לפלייאוף, הם יהיו טובים בפלייאוף, הם טובים יותר מרוב הקבוצות בחטיבה המחורבנת הזאת, אבל...
וגם ג'יילן רמזי פשוט יגיד דברים כמו he sucks על פלק, או מה אמר, אם כבר פח על ג'וש אלן, הוא אמר he's trash.
אוקיי, אז ג'יילן רמזי תספר לנו עליו קצת?
שחקן הגנה שזה בדיוק מתקשר למה שאמרנו קודם על אודל בקאם, ש... אם יש מישהו שעושה קצת רעש ומשיג קצת לתדמית שלו ומנסה אולי ככה גם להשיג חסויות וקצת תשומת לב אליו, הוא בדיוק בן אדם כזה. הוא שחקן הגנה אחד מהטובים בליגה.
אפרופו, אני חוזר שנייה לג'ק למברט, פשוט אני זכרתי שיש איזה קטע שהוא חוטף כדור ומוריד את הקסדה בזמן שהוא חוטף את הכדור, כדי להראות איזה בעדה עשו. אז ראיתי את זה, וזה פשוט מטורף. אז אתם חייבים לראות, זה באמת, זה אלימות, אלימות מטורפת. אני לא חושב שראיתי דבר כזה. היום הוא לא עובר משחק בלי כאילו ש...
בלי אג'קשן.
עוצרים אותו, עוצרים אותו בעצם. טוב, בכל מקרה, סיימנו עם ג'גוארס, קולץ שלך, חביבי.
דבר, אני אתן לך.
אז הסימן השאלה הכי גדול על קולץ כמובן, זה אנדרו לק, אחרי שעונה שלמה הוא לא שיחק.
היה חסר מזל.
היה, כן.
כן, סליחה.
He didn't have a horse shoe.
כן.
אוי ובוי.
אנדרו לק חוזר מפציעה שהוא... הוא היה, לטענת כל האנשים, הוא היה אמור לחזור מפציעה כבר במהלך העונה הקודמת. אינדיאנפוליס החליטה לא לסכן אותו, כי אם יש משהו
שאינדיאנפוליס
זה טנקינג.
מה הייתה הפציעה שלו?
פציעה בכתף.
כן.
הכתף הזורקת.
ועכשיו יש לו עוד משהו בכף רגל, משהו מינורי, אבל עדיין...
יש לו משהו גם בזקן, הוא לא התקלח כבר איזה שנה.
יש לו משהו במיתרי, הכל גם שהוא לא
ברגורה. מאוד מוזר מה שהולך שם. אינדיאנפוליס הייתה יכולה להחזיר אותם שנה שעברה, החליטה שלא, כי מה שקולץ יודעים לעשות זה טנקינג. האם זה, אף אחד לא יודע איך הוא באמת יחזור, אומרים שהוא נראה טוב.
הוא נראה שרירי, שזה משהו שלא ראית.
הוא היה חייב לפתח מסת שריר, כי פשוט הבן אדם הזה היה אוכל יותר דשא מצב מצוי.
כן, אין להם את האופנסיב ליין שמגן עליו כמו שצריך.
כן, זה לא מה שזה היה פעם.
השאלה היחידה אם הוא יצליח להישאר בריא, כי בסופו של דבר כל העתיד של הקבוצה הזאת תלוי במה קורה איתו. האם הם יצטרכו לקחת קווטרבק חדש בדרפט השנה הבאה, האם הם יוכלו לבנות סביבו, האם יהיה משחק ריצה, האם הם... זאת אומרת, הכל תלוי במה אנדרו לק, איזה אנדרו לק נקבל. מאמן שנה ראשונה, פרנק רייך השלישי שהגיע מפילדלפיה, שזה יופי של מינוי, אחרי צ'אק פגאנו שהיה קטסטרופה,
אחרי התרגיל של ג'וש מקדניאלס. ואחרי הסיפור
של ג'וש מקדניאלס, שזה...
כן, ג'וש מקדניאלס, שזה העוזר הבכיר של בליצ'ק בניו אינגלנד פטריוטס, היה אמור לאמן את הקולץ, ואז איכשהו ברח, והערכות הן שהוא כנראה ראה את האקס-ריי או את ה-MRI של אנדרו לק ואמר אני לא רוצה את זה, וברח חזרה לקבל ככל הנראה את התפקיד של בליצ'ק בסוף הקריירה.
וזה דרך אגב טוב, כי מקדנלס לא הראה שום יכולת מחוץ
לניו אינגלנד. לא, בתור מאמן ראשי ממש לא.
הוא די הבדיחה גם בקולג'ים, בקיצור, טוב שזה פרנק רייך, נראה אדם שיודע מה הוא רוצה, גם הביאו מנהל כללי חדש, GM חדש, קריס בלארד, בינתיים, קריס בלארד הביא כבר 19 בחירות דראפט, מתוכם רק שניים נחתכו, שזה טוב, זה אומר שהשחקנים מצליחים להשתלב בקבוצה, האם הם מצליחים להשתלב בקבוצה כי הם טובים, או כי הקבוצה מחורבנת, אנחנו נראה, אבל זה שוב, הכל סביב אנדרו לק, מה יהיה איתו, להוציא אותה מהטופס.
כן, אוקיי, טניסי טייטנס, הקבוצה הנוספת, אולי הכי חזקה בבית הזה, יחד עם, עם קבוצה טובה, הטייטנס,
קבוצה לא רעה,
כאילו, אין להם כוכבים, אבל הם כולם עובדים טוב ביחד, בשנה שעברה הם היו בסדר, כאילו,
יהיה מעניין לראות איך מייק וריבל יהיה בתור מאמן, שזאת העונה הראשונה שלו בתור מאמן, הוא היה עוזר ביוסטון, הוא שיחק בפייטריוטס, לקח חליפויות.
אחד מהדברים הכי יפים בטייטנס זה שהם נמצאים בנשוויל, בנשוויל.
זה בערך הדבר היחידי.
כן, נשוויל זאת עיר פנטסטית, באמת, עיר באמת נפלאה, שהסדרה המרכזית שלה מסתיימת בעצם עם האצטדיון פוטבול, וזה אצטדיון פוטבול באמת, אתה רואה אותו מרחוק, הוא נראה נהדר, יותר יפה מאצטדיון רמת גן.
שזה לא
קשה, קשה, קשה מאוד.
אבל יש שם אנרגיות טובות, בוא נגיד את זה ככה, גם בעיר, גם בקבוצה, הם יכולים להגיע רחוק.
לא, הם יכולים להגיע רחוק.
הם יגיעו לפלייאוף.
אולי, הם יגיעו לפלייאוף, אם הם יגיעו לפלייאוף זה יהיה על כרטיס חופשי כזה, על הבית.
ווילד קארד.
ווילד קארד, הם לא ייקחו את הבית, ג'קסונוויל ייקחו את הבית. יוסטון דרך אגב יכול שיסיימו לפניהם.
כן?
כן.
אולי בזכות ההגנה שלהם.
אוקיי, בוא נדבר על יוסטון, בוא נדבר על יוסטון. יוסטון, יש להם את דשון ווטסון, שהוא אחד...
רגע, לפני זה אני חייב להוסיף על טנסי את העניין של מלקום בטלר, שחתם שם וינסה, אתה יודע, אחרי כל העניין של הסופרבול, שהסיבה שהוא לא שיחק,
שהוא לא
לגמרי ידוע.
היא ידוע לגמרי.
כן.
בלצ'ה גיזן. סתם, לא, זה
לא... יותר בקטע של כנראה היה לו איזה משהו עם אישה של מישהו מצוות האימון. אבל זה יהיה מאוד מעניין לראות אותו שם. בכללי יש המון יוצאי פטריוטס בקבוצה הזאת, עם דיון לואיס ולוגן ריין ומייק וריבל המאמן.
ובגלל זה הם קבוצה טובה לפי דעתי, אבל בכל מקרה...
יוסטון.
נעבור ליוסטון, דשון ווטסון, אחד מהשחקנים היותר מרגשים בליגה.
הלוואי שהוא חוזר בריא.
כן.
הוא חוזר בריא, הלוואי שהוא יישאר בריא.
האופנסיב ליין שלהם זה המקור לדאגה העיקרי, מי שאמר אמור להגן על דשון ווטסון, לא טוב, ג'י ג'י ווט, שגייס,
עונה אחרונה כנראה גם,
כן, עונה אחרונה, הר אדם שגייס מיליונים, עשרות מיליונים,
40 ומשהו מיליון דולר בקיקסטארטר שלו,
לצדקה של, היה את הוריקן הרווי לפי דעתי, שהרס את יוסטון, והוא ממש גייס שם המון כספים,
הוריקן רוסוויילר, זה מה שהיה שם,
הם היו אמורים, עם כל האנרגיות והרגש וכל הזה, היו אמורים לתת בשנה שעברה עונה טובה, אבל ג'י ג'י ווט נפצע, דשון ווטסון נפצע.
פחות מג'י ג'י ווט זה דשון ווטסון. בסופו של דבר, ג'י ג'י ווט הוא מפלצת באמת נדירה, אבל שחקני הגנה במיוחד כאלה, המנופחים, בטח הבן אדם בתור מי פה שם סטרואידים, אבל... אבל הוא כבר, זה דעיכה שהיא צפויה.
לגרגר קצת EPO.
AGH קצת על זה. זה לא יעזור. אם אין לך קווטרבק, אתה לא תצליח לנצח. דשון ווטסון העמיד מספרים מפלצתיים ביחד עם דיאנדרי אופקינס.
אגב, הוא גם ווינר דשון ווטסון. הוא כאילו, הוא שחקן גם בקולג'ים, הוא פשוט לקח את הקבוצה שלו והצליח לעשות איתם דברים, ואנחנו רוצים לראות את זה בזה. אוקיי, מי יצא מהאמריקן פוטבול קונפרנס לסופרבול?
אמריקן פוטבול קונפרנס סאות', ג'קסונוויל,
לא פטריוטס,
לפלייאוף אתה מדבר,
ב-FC בכלל,
מדבר על הסופרבול,
כן על הסופרבול,
פטריוטס,
כן, תודה,
חבר'ה זה עוד 16 משחקים, כן זה לא, אוקיי, פטריוטס הזה. אוקיי, טוב, עוברים ל-NFC, National Football Conference, נתחיל עם NFC East, Dallas Cowboys. יש להם את אחד מהקורטרבקים היותר מפתיעים, דאג פרסקוט.
למרות שהעונה האחרונה שלו הייתה...
התלהבו ממנו בעונה הראשונה, זה בעיקר בגלל אופנסיב ליין ממש ממש טוב שהיה להם, שהוא חלק ממנו עזב, חלק
משחק קליצה שהיה טוב.
יש להם, זה אופנסיב ליין, בעצם אופנסיב ליין שהביא את ה... קחו את דאלס קאובויז, כל השנים האחרונות שלהם, אתם רואים, רץ אחרי רץ אחרי רץ, דמרקו מורי הצליח שם, ואז הלך לקבוצה אחרת, ואף אחד היום הוא ממלצר איפשהו, והיה להם, רצים לא חסרים, זיק אליוט שהוא באמת ספסימן,
זיק אליוט שהוא... כשמדברים על כוכבים סטייל אודל בקאם, אז הוא סוג כזה.
הפציעה שלו זה מה שגמר להם את העונה, בגלל ש... לא רק בגלל שלא היה להם משחק ריצה, אלא בגלל שלא היה להם משחק ריצה, אז כולם ידעו שדק פרסקוט הולך כל הזמן לזרוק. אז בגלל זה לא היה להם מה לתת.
נראה כמו קרנג דרך אגב, זיק אליוט. זיק אליוט נראה כמו קרנג.
באמת?
תסתכל.
האמת היא, הוא נראה קרנק צעיר כזה, שחור.
אני לא מבין למה ג'ייסון גרט עדיין מאמן את הקבוצה הזאת.
אני גם לא יודע, הוא יודע לבנות אותה, וזהו, הוא לא יכול לקחת אותם לשלב הבא.
שמע, ברגע ששחקנים שיוצאים מהקבוצה אומרים, לא הייתה לנו תוכנית משחק, יש פה בעיה.
דאלס, דרך אגב, תמיד, הם כאילו תמיד מפסידים גם בפנלטיז, תמיד מקבלים המון המון עבירות, וכשהקבוצה שלך מקבלת המון 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 עבירות,
זה בעיית משמעת.
זה בעיית משמעת, בעיית משמעת זה רק אימון.
והם קבוצה ש...
אז קאובויז לא יעברו.
הם קבוצה שפספסה את הפלייאוף 5 שנים מתוך 7 האחרונות, והם איבדו את דז בריינט.
צריך להסביר, דאלס הם הקבוצה הכי גדולה בארצות הברית בפוטבול.
אני לא יודע אם היום, דרך אגב, אבל...
לא, מבחינת האדה...
הפער כבר לא כזה גדול.
מבחינת הערך הכלכלי שלהם, הם נחשבים להרבה יותר גבוהים מכל השאר.
נכון.
הם כמעט במיליארד דולר מוערכים יותר מאשר.
ג'רי ג'ונס...
אני כן אגיד שבתור כבעלים, ג'רי ג'ונס הוא אחד הבעלים ה... אם אתה אוהד של קבוצה, אתה רוצה בעלים כמו ג'רי ג'ונס, שהוא בעלים שאומר, אני הולך על זה ולא מעניין אותי.
אתה לא רוצה רק הבעלים ולא יותר מזה.
כן, אתה לא רוצה בן זוג, או אתה לא רוצה מנהיג כמו, לא, בכל מקרה.
לא עולים לפלי אוף, זה עניין של אולי השנה האחרונה של ג'ייסון גרט. אני לא אתפלא אם הוא ימשיך לקבל עוד, יש לו איזה סרטון, לא יודע, יש לו משהו על הבעלים, שהוא סוחט אותו עם זה.
מה כבר יכול לקרות עם איש זקן קונסרבטיבי?
מה כבר יכול לקרות?
איש נקי לחלוטין, ואני רק אציין שהם נהדר, טאקו צ'רלטון.
טאקו צ'רלטון, זה נהדר, אחד מהטובים.
הם דרך אגב, הם שחררו אתמול את הקיקר שלהם, או במילים אחרות, הם בעטו אותו.
תלחץ סטופ עכשיו, אנחנו לא נתקדם.
ניו יורק ג'יינטס, קודם כל שאוט אאוט לפיד ניו יורק ג'יינטס, שכולל את אלון פינקס חבר הפוד, מעיין אפרת חברת הפוד, וגיל שלי.
התחלנו לעשות פה
פרנדס אוף דה פוד. אותי מעניין לראות את סקון ברקלי, או סקיון, סקוואן,
סקוואן,
ברקלי, שהוא היה אמור להיות אחד, בחירה מספר אחד, אבל הוא לא נבחר מספר אחד, הוא נבחר מספר שתיים על ידי הג'יינטס, שחקן שבקולג' הוא היה מפלצתי, פשוט נראה שהוא לוקח את הכדור ורץ איתו.
הוא בא עם ציפיות פסיכיות.
הוא ואודל בקאם הולכים להיות התקפה מאוד מעניינת.
הג'נרל מנג'ר שלהם, גטלמן, אמר, שנגעה בו יד האלוהים, כאילו לא פחות.
זה מה ש...
כן. והוא מכיר, כן, הוא חבר של אלוהים. קיטר, יש שם ים ציפיות. הבעיה היא אילי מנינג.
בדיוק. אילי מנינג, אני לא חושב שיש קוף יותר גדול, אני לא חושב שיש קווטרבק מבחינת יכולת משחק. עזבו רגע את אנדרו לק ברמה הבריאותית. יכולת משחק, אין מישהו שאין עליו... זכוכית מגדלת כזאת גדולה. אילי מנינג היה קטסטרופה בשנה שעברה, בור מקדו שהיה מאמן הושיב אותו לספסל, זה עלה לו במשרת המאמן הראשי. אילי חייב להוכיח שהוא כן יכול להמשיך להניג את הקבוצה הזאת.
הם עבדו, דרך אגב, דיברו על זה שאילן מנינג ואודל בקאם עבדו הרבה ביחד בקיץ.
אמרתי בן מקדו או בור מקדו? לא משנה.
מעבר לזה, גם הם עשו הרבה מאוד שדרוגים בהתקפה בשביל לנסות להגן עליו, והם הביאו את נייט סולדר, וויל ארננדז, שנסו להגן עליו. כאילו, יש איזושהי תחושה של אנחנו נכנסים all in, ומנסים להתאבד על אילי מנינג פעם אחרונה ולראות מה קורה.
חייבים להגיד שהם הולכים להיות מאוד מעניינים בגלל הכוח ההתקפי שיש להם, ואנחנו לא יודעים איך זה ייגמר, אבל זה מאוד... עם הג'יינט זה יכול להיגמר בסופרבול גם. כאילו
הג'יינט, זה, כן, 9-7 זה הספיק כן, להם כן, לנצח כן, את ניו אינגלנד, כן. ותודה על זה. ו... אבל... אבל...
kill me now.
לא, כי הג'יינט הם קצת... הם קבוצה מוזרה, בדיוק. הם קבוצה מאוד מוזרה, כי הם יכולים באמת להצליח, פתאום אתה רואה אותם, אתה אומר, איך עוצרים את הדבר הזה? מה זה אילאי מנינג? למה הוא פתאום מייקל ג'ורדן? מה קרה?
זה באמת שאלה, האם אודל בקאם, אחרי שהוא קיבל את הביג פיי, האם הוא ימשיך לשחק רעב, וכמה, והאם הוא יצליח להישאר בריא, וכמה.
לפי איך שהוא מדבר, זה נראה חיובי.
אי אפשר לדעת,
בוא נראה. אתה מכיר שחקנים מחוץ לקליבלנד, שמדברים פסימי בתחילת עונה?
פילדלפיה איגלס, האלופה, פילדלפיה איגלס, האלופה.
כן, הייתה להם עונה סבבה.
הייתה להם עונה מצוינת. ווילס כנראה לא יחזור במשחקים הראשונים, אבל אנחנו רואים קבוצה שבאמת, גם מבחינת מאמן.
מה הולך לקרות שם בטווח הארוך עם הקווטרבקים?
אבל לא, מה...
הם מחפשים...
זו בעיה טובה שיש.
ברור שזאת בעיה נהדרת, אבל כאילו, אתה לא באמת הולך לשמור על שניהם עד תחילת העונה הבאה, בוא נגיד את זה ככה. אלא אם מישהו מהם שוב נפצע ומסיים את העונה, הם יצטרכו בסופו של דבר לתת משהו בשביל לקבל משהו חזרה.
זה, לדעתי הם פותחים עם ניק פולס, ניק פולס אמור להתחיל בפתיחת כן. העונה מול אטלנטה.
נכון.
אני לא יודע כמה מזה, זה באמת מחווה לזה שהוא לקח איתם את הסופרבול, או לקח להם עבורם את הסופרבול, כן. וכמה זה בשביל גם להוציא, להצליח להקפיס לו בחזרה את המניות, כדי כן למכור אותו. אין, סיבה שהוא, אין סיבה למעט קרסון ונס מסיים את הרגל שלו, מסיים את הקריירה, זהו. אין סיבה שניק פולס בשנה הבאה, עוד השנה פותח...
השאלה היא באמת איך הוא יחזור, איך ונס יחזור.
צריך להזכיר שדאג פטרסון המאמן, הוא עכשיו ממש בקרסון, רגע לפני כניסה למועדון הבכיר הזה של מאמנים, מאמני העל שמצליחים.
אני חושב שהוא כבר בטופ 5 של המאמנים בליגה.
לא, אבל כאילו אנחנו מדברים על, אם הוא מצליח גם בשנה הזאת.
גם ג'ון ארבו לקח סופרבול די בהתחלה. עכשיו השאלה היא איך אתה שומר על התור, איך אתה שומר על קבוצה שלך תחרותית.
יהיה מעניין לראות את ג'ורדן מיילטה, השחקן רוגבי, אוסטרלי, שהצטרף לקבוצה.
ג'יי אג'יי שהביאו,
האנגלי.
משחק ריצה.
אוהד ארסנל דרך אגב.
יש להם את לגרד בלנט, יש להם עכשיו את ג'יי אג'יי, הביאו את כל מיאמי לרוץ איתם.
יש את הטייטנד החדש הזה, דאלס.
עדיין זק ארץ הוא עדיין הטייטנד.
כן, הוא הראשון, אבל מדברים עליו.
אני מקווה מאוד כי בחרתי אותו.
מה שחזק בפילדלפי זה התרבות שלהם, התרבות של העצמת השחקן, שיש שם גם דאג פטרסון, שהוא בעצם נותן, כאילו נותן להם הרבה מאוד כוח, להחליט דברים לגבי האימונים, לגבי המשחקים, וזה מאוד מעניין וייחודי בפוטבול. באמת, תסתכלו על וידאוים של ג'ורדן מיילטה, כותבים את זה M-A-I-L-A-T-A, זה גם כן, זה משהו ספסימן מטורף, זה מישהו שהוא פשוט, הוא רץ ואנשים נתלים עליו, אנשים גדולים, שחקני רוגבי נתלים עליו, והוא ממשיך לרוץ. ואני לא יודע כמה הוא יצליח בפוטבול, כי זה משחק שונה לחלוטין מכדורגל אוסטרלי.
לנייט אבנר זה עובד לא רע בפייטריוטס, הוא מסתדר עם זה יפה.
אז זה יהיה מעניין לראות.
הם יקחו את הבית.
הם יקחו את הבית.
אולי אפילו שוב יקחו מקום ראשון שני בחטיבה.
וושינגטון רדסקינס.
להוציא מהטופס.
כן. אוקיי, אין לנו לדעת.
כן, הם איבדו את הרנינג בק המבטיח שלהם.
הם הביאו את אדריאן פיטרסון, שחקן שפעם היה טוב.
ואת אלכס סמית.
ואת אלכס סמית.
הוא טוב עם ילדים.
שחקן שגם פעם לא היה טוב. כן, הוא מצוין משפחה. איש משפחה למופת.
שנייה, אלכס סמית ברדסקינס.
כן. אמרנו אדריאן פיטרסון שפעם היה טוב, ואלכס סמית שפעם גם לא היה טוב.
לא, אלכס סמית הוא...
הוא סביר, הוא כזה הקווטרבק
מה שנקרא שחקן 7-10. הוא טוב בהכל ולא ממש. כן, טוב.
בינוני בהכל.
כן, NFC West, זה בית מאוד מעניין. יש את הרמז, שיש להם את המאמן בגילך, קובי.
כן, הוא ב-32.
שון מגווי, שהוא גאון התקפי.
מדהים. מאמן השנה כבר בעונה הראשונה.
בשנה שעברה מאמן השנה, השנה הם התחזקו. יש להם כמה שחקנים חדשים שאתם תארו לי אותם. מה הם סופרבול מטיריאל?
אני חושב שכן.
ולמה?
אבל בתנאי שכל השחקנים, הם הביאו כמה שחקנים בעייתיים מבחינת איך שהם עובדים מאחורי הקלעים. גם אנדאמו קונגסו, גם מרקוס פיטרס, גם אקיב טליב, הם כולם שחקנים.
אדן קוקס.
הם שחקנים
אגו
שממש ראית איתם כל מיני בעיות.
מה כבר יכול לקרות בלוס אנג'לס?
העיר הכי טובה לכל מיני שחקנים עם המון אגו ובלי אכפתיות.
גלקטיקוס רמס. זה שאלה כמו כל גלקטיקוס ברמה מסוימת. כמו כל גלקטיקוס, האם הם יצליחו להתחבר או שזה יחרוק על הנייר?
אם הם ינצחו 2-3 משחקים ראשונים, זה יעבוד נהדר והכל יהיה סבבה.
ההפסד הראשון באמת הוא... ולמי?
זה מעניין, כי שון מקווה הוא צעיר, הוא סוונט כדור פוטבול כזה, גאון התקפי דרך אגב, הקבוצות ההתקפיות שלו, יש להם את... יש להם קווטרבק צעיר ומעניין, יש להם את טוד גרלי, יש להם הרבה מפלצות, הרבה מאוד מפלצות,
ולפעמים זה לא טוב.
כן,
רוברט וודס גם אחלה רסיבר.
זה באמת שאלה, זה כאילו כולם מחכים שהם יוכיחו, כאילו כולם אומרים הם טובים, אבל אני לא sold on them עדיין, כאילו הם יגיעו לפלי אוף, ואז מה? ואז יום אחד שהם נפגשים באיזה מפלצת הגנתית, אריזונה ביום טוב, סיאטל ביום טוב, סיאטל לא. כן, ההגנות...
לא, יש להם משחקים מול, יהיה להם משחקים מול הקרדינלס, ומול הסי-הוקס, מן הסתם, כן, בבית שלהם, אבל בוא נדבר...
הם ייקחו
את הבית.
הם ייקחו את הבית.
הם יותר טובים מסן פרנסיסקו?
כן, אני חושב שכן. כקבוצה, כן.
אוקיי.
זה כמו לשאול קבוצה בכדורגל, הם יותר טובים מהפועל רעננה?
סן פרנסיסקו.
בתור אוהד הפועל ירושלים, מסורתי, אל תזכיר את הפועל רעננה בבקשה.
אוקיי, סן פרנסיסקו, נדבר עליהם, הם גם כן מנוהלים על ידי סוג של, לא מנוהלים, כן, הם מואמנים על ידי קייל שאנן, בן למשפחת פוטבול ענפה, גם כן סוג של גאון פוטבול כזה צעיר, יש להם את ג'ימי גרפולו, הקוורטרבק שמאוד הרשים בשנה שעברה, חתיך על, מה אפשר להגיד על סן פרנסיסקו מעבר לזה?
עונת בנייה, אני מאמין. יש קצת רעש עליהם שאולי באמת הם ייקחו את הבית הזה, אבל אני חושב שמול הרמז אין להם עדיין את הכוח לעשות את זה, אבל בסופו של דבר, הכל כנראה קם ונופל באמת על ג'ימי גרופולו.
אני כן אגיד שג'ימי גרופולו זכה בזה שקייל שנהן הגיע.
לגמרי.
קייל שנהן היה מאמן התקפה של מט ריין באטלנטה כשהם הגיעו לסופרבול, ואטלנטה הייתה הקבוצה הכי טובה בהתקפה בקילומטרים, הפציצה מספרים לא מהעולם הזה. אם יש מאמן התקפה,
ואז הם כאילו קפאו,
כן, אבל קייל שנהן עזב, מט ריין בעונה שעברה חזר להיות, אני קורא לו איש הגשם, הבן אדם לא יכול להוציא מסירה כשיורד גשם.
חשבתי שהוא כאילו
שממש טוב במספרים,
ככה נראה קצת. אז קייל שנהן הגיע לג'ימי גרופולו, אני לא חושב שהם, אני לא יודע למה אנשים מדברים עליהם יותר מדי, הם לא קבוצה ששווה כרגע יותר מאולי מאזן חצוי 9 ניצחונות.
אני חושב שמדברים עליהם ככה פשוט בגלל סיום עונה די טוב. והם סיימו את העונה במומנט.
ושוב, וקווטרבק...
גם אריזונה התחילה פעם...
וקווטרבק חתיך ממש.
גם אריזונה התחילה 5-0 וראינו איך זה הסתיים.
קרדינלס. חברים, אנחנו שעה 20, אז בואו נראה. קרדינלס.
נקסט.
שום דבר מעניין. סם ברדפורד ייפצע ואז ג'וש רוז'נזן ישחק וזה לא יהיה מעניין.
סם ברדפורד ייפצע? כן. מה הסיכוי של זה?
סיאטל סי-הוקס הם קבוצה שהיו הם 5 שנים מצוינות, אבל נראה שהם קצת איבדו. זהו, זה הסוף.
סוף השושלת. אלא אם כן פתאום יעשו איזה...
ראסל ווילסון עדיין יהיה קווטרבק הנדיר.
הם הביאו את ברנדון מרשל שאולי יעשה להם משהו. ושם מעולה ברקייביוס מינגו.
NFC North, בית מאוד מאוד מעניין עם גרין ביי פאקרס. גרין ביי פאקרס מקבלת חזרה את ארון רוג'רס שנפצע ולא שיחק. פאקרס הקבוצה שלי, ג'ימי גראם הצטרף אליהם. יהיה מאוד מעניין לראות איך רוג'רס וגראם מצטרפים. גראם הוא מפלץ שחור ג'ינג'י 2-0-1. שחקן כדורסל לשעבר. הוא שחקן באמת, יהיה מאוד מעניין לראות אותו עם רוג'רס. זה היה הרבה שנים עם דרו בריז בניו אורלינס. פאקרס, הם הקבוצה הכי טובה בבית?
כן.
לא.
לא?
לא? לא. פייקינגס
מבחינת? זה מאוד מאוד תלוי. קודם כל, אירון רוג'רס איבד את ג'ורדי נלסון, רנדל קוב לא מראה את הפלשיות שהייתה לו.
מונטגומרי, אבל הוא כן אחד מהטובים בתפקידו.
כן, אין להם משחק ריצה עדיין, כמו שצריך.
אבל שוב, הקווטרבק הכי טוב בליגה,
לא.
לא?
לא.
השני הכי טוב.
השני הכי טוב.
אחרי ברדי כאילו?
כן.
כן.
אוקיי. ודרך אגב, הוא די פייט עם דרו בריס על השני, אבל הוא בטופ שלוש.
השאלה היא גם כמה,
א', אם הם יכולים לשמור עליו בריא, איזה סוג של בריא הוא יהיה.
כי הוא, גם כשהם זכו בסופרבול ב-2011, אבל הוא סוחב את הקבוצה לפלייאוף כל שנה, זה הוא. כלומר, כאילו, אפשר להגיד את זה עליו, כאילו, מיק מקארתי הוא מאמן לא מבריק, והוא פשוט, הוא סוחב אותו.
מיק מקארתי קצת נס, אני לא יודע איך הוא עדיין מאמן שם, הוא די כזה על העדים של אירון רוג'רס, כי הוא לא מביא שום דבר.
כן, אין שם שום חידוש.
ההגנה שלהם כבר לא מה שהייתה פעם עם קליי מתיוס וכולם זה.
שקליי מתיוס עדיין משחק.
עדיין שם, אבל
הוא עדיין שם, משחק זה הגדרה.
אפרופו חתיכים, קליי מתיוס הוא אחד מהחתיכים, שיער בלונדיני ארוך.
הוא יפה מרשים, הוא היה יכול להיות אלוף ה-WWE בכיף.
שאלה על גרין ביי פאקרס. האם... תראה, אחד מהדברים שווינס לומברדי עשה, ווינס לומברדי זה גדול המאמנים ב-NFL, הסופרבול, הגביע של הסופרבול זה על שמו, לומברדי טרופי, הוא היה מאמן של גרין ביי, הוא עשה את כל הדברים, מה שהוא אמר, אני רוצה לשחק מאוד פשוט, ומאוד, אם אתם עושים את כל הדברים ב-100%, אפילו אם זה הדברים הכי פשוטים, אתם תצליחו. וזה בערך הרוח של גרין ביי לאורך השנים. עושים את הדברים הפשוטים ממש ממש טוב ומצליחים. השאלה, אם זה מספיק...
אני מרגיש שגרין ביי הפכו להיות מה שאינדיאנפוליס הפכו להיות בשנים האחרונות של פייטון מנינג. יש לנו קווטרבק מעולה, יש לו תותח בתור זרוע, והוא ינצח לנו את המשחק. הוא גם טיפה יותר מובילי מפייטון מנינג, אבל...
הוא יצירתי.
אבל זה הגיע למצב שכאילו הם באים לו... למתקן אימונים, נוסעים בבוקר, רואה את המפנה של הפח השפע, ואומר לו, תגיד לי, אתה רוצה להיות רסיבר? בוא תהיה רסיבר. זה די מה שהיה באינדיאנפוליס, זה די מה שקורה בגרין ביי, אתה לא רואה החתמות שאתה אומר לעצמך,
אבל הם אף פעם לא היו קבוצה של החתמות.
נכון,
זה נכון. הם היו תמיד קבוצה של מגדלים מבית, ואז פתאום מגיע מישהו שמפתיע.
אז השאלה היא...
אפרופו ג'ורדי נלסון.
אפרופו ג'ורדי נלסון. השאלה היא באמת, האם, זאת אומרת, הקבוצה שלקחה את הסופרבול של ב-2009-10 כבר לא קיימת. הדבר הכי שנשאר שם זה אירון רוג'רס, שבאמת נשאר שם. ואתה אומר, אני לא מרגיש שהם, זאת אומרת, הייתה להם קבוצה מאוד מאוד טובה עם ג'ורדי נלסון ועם רנדל קוב, ואתה אומר לעצמך, הקבוצה הזאת גם כבר לא קיימת, ואני לא מרגיש שהיה פה איזשהו חילוף דורי, ואם זה, אם, אלא אם כן הם באמת הצליחו להביא כל מיני תופסים משום מקום.
הם הביאו את דשון קרייזר.
ואני לא רואה חילופי דורות, אני רואה אותם יורדים, הם עדיין הקבוצה לנצח בבית, אבל אני עדיין חושב שמנסותה בעלייה דווקא לעומתם.
קבוצת האוהדים היחידה.
הפועל קטמון של ה-NFL.
הפועל קטמון של ה-NFL.
ואני רק אציין, אבל באמת זה חשוב לי במקרה הזה, שני שמות, ג'רונימו אליסון, שזה שם נהדר, והשם הכי טוב בהיסטוריה של ה-NFL, קלינטון דיקס.
מת עליו.
קלינטון דיקס, באמת אחד מהטובים. מינסוטה וייקינגס, קבוצה משתפרת בהחלט.
התקפית חזקה מאוד.
התקפית חזקה מאוד, מה אתם מספרים לי עליה?
הגנתית חזקה מאוד.
כן, קבוצה חזקה מאוד.
קבוצה חזקה מאוד. חסר להם איזה משהו כזה.
חסר להם רוג'רס.
בדיוק. קווטרבק. אין להם קווטרבק.
שמה, קיר קאזנס הוא סביר.
זה יהיה מעניין, מינסוטה גרין ביי, שהם משחקות כמה פעמים.
קיר קאזנס זה בלייק בורטלס שהצליח בחיים, וזה לא אומר הרבה עליו.
לא, זה לא אומר כלום.
אבל זה הולך להיות מאוד מעניין, המינסוטה, כי זה הולך להראות את חשיבות הקווטרבק.
נכון.
המשחקים האלה הולכים להראות, בגלל שמינסוטה, כשאתה מסתכל עליהם, הקבוצה יותר טובה. אבל יש לגרין ביי את היתרון הזה.
בגלל זה אני אמרתי בדיוק קודם, שאני חושב שגרין ביי יותר חזקים מהם, פשוט בגלל שיש להם את האקסטרה משהו. אבל מצד שני, מינסוטה גם קיבלו חזרה עכשיו את דלווין קוק.
כן.
שהוא יכול להיות כלי מאוד מאוד חזק, אם הוא יישאר בריא.
אם הוא יישאר בריא.
הוא רץ מצוין.
אוקיי, שיקגו ברז, הם שמביאים את קליל מק, יש להם הגנה חזקה מאוד.
הגנה מטורפת. אני לא זוכר מתי שיקגו הייתה בדיבור כל כך מאז העונה שהם לקחו, שהם הגיעו לסופרבול, סליחה. 2006, והפסידו לפייטון. כפרה עליו, והשם ינקום דמו, ויש להם הגנה מפלצתית, האם מיטשל טרוביצקי...
שהיא רק התחזקה.
שהיא רק התחזקה משמעותית עם קליל מק. שיקגו מבינה שזה בום אור בסט, זהו, זה סופרבול או גאום עכשיו. אני לא מבין מאיפה כל כך הסנס אוף ארג'נסי הזה שלהם, כי מיטשל טרוביצקי באמת...
אומרים ש... אתה יודע, יש איזושהי מגמה עכשיו ב-NFL של ברגע שיש לך קווטרבק שהוא על חוזה רוקי, אז אתה חייב לנסות עכשיו לפני שאתה...
ביג פיי.
כן.
אבל כאילו אתה חייב לראות עכשיו אם הוא באמת הולך להיות. זה לא שם של קווטרבק, זה בכלל שם של איזה מישהו שעושה...
זה בעיה בדוואר.
זה שם של הסוכן של הקווטרבק.
זה מישהו שמופיע בצינור, כמו סמיון זה,
וכאילו... לא, לא, הוא היה... אני די בטוח שהוא היה דמות בדוואר, בעונה שנייה.
סמיון וטרוביצקי.
אוקיי, ליונס, דטרויט ליונס.
דטרויט ליונס זה עוד קבוצה שאתה אומר לעצמך, הדור שם פספס, דור הזהב שם שפספס.
יש להם קווטרבק מאוד טוב.
מאוד טוב בתנאי שהוא בריא.
כן.
ובתנאי שהוא רוצה להיות טוב, בתנאי שכל כוכבים מסתדרים, וכשזה יום שני עם ירח מלא, ורק אז הוא מוסר. הוא יכול, תראה, מתיו סטפורד הוא שחקן שההגדרה של קווטרבק לבום או בסט, בכל יום נתון הוא יכול להיות, להביא לך חמישה טאצ'דונים ולפרק את ההגנה הכי טובה בליגה, ושבוע אחרי זה להפסיד לפיונירס.
אוקיי, פיונירס. שאלת אותו לפיונירס, איך קוראים לקבוצה של רמת השרון?
המרס.
המרס, כן.
הייתי שם פולבק.
פולבק.
כן, כן.
NFC South.
אני אחסוך את הבדיחה.
האמת היא גם כן בית מאוד מעניין, הקבוצה הכי חזקה זה New Orleans Saints, שאנחנו, לא, כן, כן, כן.
כן, אני מאמין שכן.
הסיינס.
נראות המלכים רחוק.
עם דרו בריז, מה עוד הם יכולים להוסיף לנו?
יש להם את מייקל תומאס, ששבר שיעים בעונה שעברה, הוא עם 196 תפיסות בשנתיים, בשנתיים הראשונות שלו, זה שיא של כל הזמנים.
יש לו גם שם נהדר, והוא זכה באליפות ארסן, באליפות עם ארסנל ב-1989.
תראו, ההתקפה של ניו אורלינס, היא לא משהו שחדש לאוהדי פוטבול, דרו בריז, המפלצת הירדים, אלווין קמרה שהיה תותח, הוא ימשיך להיות תותח, מרק אינגרם,
שהוא נהדר.
אף אחד לא דואג מההתקפה של ניו אורלינס.
הם תמיד התקפית, הם תמיד, הסיינטס תמיד חזקים התקפית.
הגנה, זו כבר השאלה, האם הם יצליחו להשתפר הגנתית. דרו בריז בסוף. זה הסוף של...
זהו, בגלל זה הם הביאו את ברידג'ווטר. ברגע שהם הביאו את טדי ברידג'ווטר, אתה מתחיל לחשוב... אולי באמת יש מצב שזה, או שזה טנקינג, או שזאת כאילו, אולי הם יודעים משהו שאנחנו לא יודעים לגבי דרו בריז, אולי הם מודרגים כבר, אולי הם רואים איזושהי
הם יודעים את הגיל שלו, וזה פחות או יותר.
דרו בריז הולך להיות בין 40 השנה. עכשיו הוא בין 39, בינואר הוא בין 40. הוא אחד באמת מהגדולים בכל הזמנים, אבל באמת אתה יודע, אתה צריך לדעת מה זה, הוא כנראה ישבור את שיא הירדים השנה.
כל עוד הוא יישאר בריא.
מה שלא מובן לי בניו אורלינס, בגלל שדרו בריז כבר בדרך לאחוזת ראשונים, אין שחקן בליגה חוץ, תום בריידי, אני מוציא אותו מהמשוואה, כי תום בריידי מגיע לסופרבול יותר משהוא מגיע הביתה בסוף היום. אין שחקן אחר שאתה אומר, כאילו אתה אומר לעצמך, אין, אני לא מבין איך השניים האלה עוד לא נפגשו בסופרבול בתור קרב הזקנים, ואין לך sense of urgency בניו אורלינס. ניו אורלינס זהו, זה הסוף, זה עונה אחת, אולי עוד אחת לדרו בריז אם באמת נושכים. עכשיו תראו את המהלכים ששיקגו עשו, תראו את המהלכים שמנסות עשו, ואתה אומר לעצמך, למה ניו אורלינס לא עושים את זה? זה הסוף של דרו בריז, תנו לו את ה... כמו שפייטון ודנבר, תנו לו את הכלים עכשיו, עכשיו תנצחו, עכשיו זה הזמן. סיאטל נפלו, אריזונה נפלו, עכשיו זה הזמן שלהם לקחת את החטיבה הזאת.
יכול להיות, אבל יכול להיות שהם פשוט מחכים לשנה הבאה. של לראות אם...
טדי ברידג'ווטר,
כן. פלקונס, אטלנטה פלקונס,
זה פחות או יותר אותה קבוצה של שנה שעברה, אין שם כמעט שינויים.
לטוב ולרע, בעיקר לרע.
כן. חוץ מזה שהם איבדו כמה שחקנים.
אנחנו לא נדבר על טמפה בבאקנירס, כי אין על מה. אבל...
למה? יש להם קווטרבק שנגע בנהגת אובר וקיבל השעיה.
כן.
זהו, זה כל מה שיש לי להגיד.
פלקונס...
אטלנטה, אז זהו. סטיב סרקיסיאן, האופנסיב קורדינטור שבא להחליף את קייל שנהן, בונו שברה הקטסטרופה, עכשיו זו עונת המבחן שלו, הוא הודע דרך אגב, הוא אמר אני צריך לעשות את התאמות,
לעשות שינויים,
יש לו כלים, יש לו את מט ריין, כל עוד לא יורד גשם, והם משחקים בדום הזה, בסדר. יש לו את חוליו ג'ונס, בי פאר, טופ פייב ריסיבר, אם לא טופ שלוש.
יש להם מוחמד צנו, שהוא לא רחוק ממנו.
יש להם את פרימן, אם אני לא טועה, רנינג בק.
דוונטה.
יש להם כלים, אבל אם הם לא יצליחו להוציא יותר ממט ריין, זה לא ילך.
נכון.
השאלה היא איזה אטלנטה נראה, של המחצית הראשונה של הסופרבול או המחצית השנייה של הסופרבול?
לגמרי, והם גם לא התייחסו לשחקנים שהם איבדו בהגנה, דונטרי פו, קלייבורן, אנדרי רוברטס, בלי קשר, אבל עדיין, לי זה מרגיש כמו עונה של נסיגה.
זה מרגיש מעונות של נסיגה. אטלנטה זאת הייתה קבוצה שבתקופות, בוא נגיד, 5 שנים האחרונות, זו קבוצה שאתה צריך לעשות איתה שוט-אוט. הגנתית היא אף פעם לא הייתה, זו קבוצה לשוט-אוטים, ואם הקבוצה לשוט-אוטים לא מצליחה להחזיק התקפה, אין לה מה לחפש.
אז אין להם מה לתת.
והאחרונה שלנו, כי אנחנו נדבר על טמפה, קרוליינה פנת'רס, יש להם את אחד מהקווטרבקים הכי מעניינים, תמיד בליגה, קאם ניוטון, שהיה יכול להיות אחד מהפרצופים המוכרים יותר בליגה.
ולאו דווקא אהובים, אבל.
לא,
הוא
שנוי במחלוקת מאוד. אבל מה עוד, הם היו לפני שנתיים, הם היו קבוצה שכמעט הגיעה לסופרבול, הם הגיעו לסופרבול, כמעט הגיעו לאליפות, כלומר זכו באליפות. מה אפשר להגיד עליהם?
הם הביאו את דונטרי פו מאטלנטה, שקצת מחזק להם את הדיפנסיב ליין.
די-ג'י מור.
כן. מה עוד יש לך לתת? קריסטיאן מקאפרי אחלה.
קריסטיאן מקאפרי הוא שאלה.
הוא סימן שאלה. הוא לא אחלה ראנינג בק, הוא אול אראונד כזה יותר, הוא קצת כמו...
הוא הגיע...
לוויאן בול לעניים כזה.
בשנה שעברה הוא הגיע...
שאני חושב שזה אחלה ראנינג בק.
כן, כן, כן.
בשנה שעברה הוא הגיע, וכאילו אמרו, וואו, זה הולך לשנות את הליגה.
היה לי אותו בפנטזי.
כן, והוא לא... הוא בעצם די יחזב, אבל המספרים שלו היו בסדר.
המספרים שלו היו בסדר, פחות כרץ, יותר כרסיבר כזה. נכון. ריסיבר מהבקפילד, אבל
בעצם הרץ הראשי שלהם זה קאם ניוטון
בדיוק. בסופו של דבר, אם קאם ניוטון יצליח להעמיד את המספרים שנתן בעונות הראשונות שלו בליגה, הם יכולים להגיע מאוד רחוק. אני לא יודע אם סופרבול,
זהו, אני גם לא מאמין בזה,
כי זה מאוד מאוד תלוי במשחק הריצה חוץ מקאם ניוטון.
זה גם נורא תלוי בתחילת העונה,
נכון, ופציעות וזה, אבל אם הם יצליחו להשתמש לבנות איזשהו מערך ריצה שמשלב את קריסטיאן מקאפרי ואת קאם ניוטון בצורה בריאה לשניהם ובצורה נכונה, ולבנות משחק ריצה טוב, משחק מסירה אנחנו יודעים שיש להם משחק מסירה די טוב, הרבה יותר צפוי ממה שחשבו. אם הם יצליחו לרוץ, הם יצליחו לרוץ מאוד רחוק.
אנחנו בשעה 35, כן, ברדיו בכל עם נתון.
Two minute warning.
כן, בואו נסכם, מי הולך לצאת מה-NFC? לסופרבול?
אני ממש מאמין בניו אורלינס דווקא בקטע הזה. ניו אורלינס? בתור הסואן סונג של דרו בריז.
וואי, אתה רוצה לדבר איתי על טום בריידי, דרו בריז בסופרבול?
הלוואי וזה יהיה, יש לי תחושה. אני חושב שהם יכולים לתת את זה.
אוקיי, חברים.
וואו, שאלה קשה. פאק את, פילי.
אוקיי.
run it back.
טוב, חברים, תודה רבה. תהנו מהעונה שמתחילה ביום חמישי הקרוב, ואז יש יום ראשון גדול, פק פק פק.
שפספסים אותו כערב חג.
כן. ותבלו. תבלו עם העונת פוטבול הזאת. תימנעו מפגיעות בראש.
כן. סיטי שמח לכולם.
תומר ספרשטיין, עורך דין, כופר.
גוי של שבת.
גוי של שבת, פוטושופ ארטיסט. מה יש בזה?
מה יש בזה?
קובי מלמד.
תוריד אותנו, אנחנו בספוטיפיי.
כן. יאללה ביי.
יאללה ביי.